מישהו זוכר איך אנחנו, שאנחנו מתחילים?
מסומן פולק, זה רזה דבינה. הפסקה השנייה בדף הראשון.
דוד המלך עליו השלום ביקש עבור הנשמות שאיבדו את האור גל עיני ואבית הנפלאות בתורתך להזכיר את הכיסויים שמעל גבי העיניים שזה עניין של שכל, של חוכמה. העין רומזת למדרגת החוכמה, וכשיש כיסוי שאינו מאפשר לעין לראות, אני צריך להזכיר את המסך המסתיר, כדי לראות את הנפלאות, את נון הפלאות. כלומר את תורת הנון, את תורת הדג שנמצא במים העמוקים של התורה וכשהמסך הזה מסתלט מעיני השכל אז החושך בעצם מסתלט והכל הופך להיות לאור אחד גדול של קדושה שהיה מלכתחילה רק היה בהסתר. כמובן שמדובר בגמר התיקון, כשהאור ישוב להאיר בעולם לפי יסודו האמיתי, בלי כל החציצות, בלי כל החיצונים, בלי כל מה שמפריע לו, היא לא הופיעה. ורזה במילה, וסוד הדבר מרומז בהפעמים. דהיינו, שופר מהופך קדמה, שופר לשון שופרה. כן, בטעמי המקרא, בטעמים של המילים, של האותיות, ראינו כבר את השופר המהופך ואת הקדמה ועכשיו הזוהר הקדוש דורש את השמות אז הוא דורש על השופר, שופר לשון שופרה כלומר שיפור ויופי כשאנחנו מדברים על יופי באופן אוטומטי אנחנו מדברים על סקירת התפארת והיינו התפארת שנתהפך ממה שהיה מקודם בסוד קטנות בבחינת זקף קטן, שבעיבור היה בסוד תלת כלילן בתלת. כלומר, מה שהתחיל בצורה של קטנות, שהמדרגה התחתונה מקופלת בתוך המדרגה העליונה, ואז אין התפשטות, כמו פנקס מקופל, כמו תינוק, כמו עובר בתוך הבטן, שהוא מקופל כולו, רגליים שלא נוגעות בראש, והוא נמצא בעיבור, ככה בעצם מתחיל הבניין של התפארת. התפארת נולדה, היא לא הייתה. היא נולדה ממדרגות שקדמו לה, אבא ואמא, חוכמה ובינה, ואז בהתחלה כשהיא בתוך בטן של בינה, כמו תינוק, כמו עובר בתוך הבטן של אימא, לפני שהתפארת מופיעה במציאות, אז היא הייתה בצורה כזאת. ובשעת הלידה, והייניקה נזדקף קצת להיות בין ו' כתבות. כלומר, התפארת נפתחת, כמו תינוק שנולד, והוא הופך להיות בין שש. כלומר, חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד. עכשיו זה התפשט. בהתחלה זה היה מקופל, אחד בתוך השני. אז היה רק שלוש. עכשיו יש שש מדרגות. ההוד התמר בי ביעקב, שנאמר בו, קטונתי מכל החסדים. יעקב מדבר על עצמו, הוא מדבר על תכונתו הפנימית, שהיא התפארת. כן, זה אירנפין, יעקב כנגד תפארת. אז בהתחלה הוא אומר, קטונתי מכל החסדים. רוצה לומר, כי בזמן הקטנות, נקטן זה אירנפין מכל החסדים. כלומר, אין לו התפשטות, אז הוא מקופל. הצורה הזאת של העובר, זה אומר שבעצם אין התפשטות של אור. במילים אחרות, העובר נמצא בעיגולים, במעגל. הוא לא מתפשט, הוא עדיין לא בהשפעה. ובגלל זה הוא בתוך הבטן של אמא. וכל פעם שאדם, גם אחרי לידתו, נמצא במצב של קטנות, אז הוא חוזר לאותה תנוחה. אנחנו אומרים, קוראים לזה היום, כן, שהאדם נמצא בדיכאון. כן, אז כשאדם נמצא בדיכאון, מה קורה לו באמת בפנים? הוא לא רוצה להשפיע, הוא כבר לא בהשפעה. אדם דיכאוני, הוא כבר לא נמצא במצב של השפעה. הוא לא מרגיש בכלל שהוא חי. אדם שאינו חי, אינו משפיע. וגם להפך, כשהוא לא משפיע, הוא לא נקרא חי באמת. אדם שנמצא רק בקבלה, הוא בקטנות. ולכן העובר במאה אימו נמצא במצב הזה. וגם אחרי יציאתו לעולם, כל פעם שהוא במצב של קטנות, אז זה שלום. אז זה נקרא קטונתי מכל החסדים. ולא נשאר בו רק גבורות בלבד. כלומר, תכונה של קבלה, של גבולות. הוא מלא 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 בגבולות, מלא בדינים, מלא במידות, ואז מקטן ומכל האמת, כן, זה המשך הפסוק, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. כן, אפשר אפילו לעשות מזה שיר. זאת אומרת שהבניין, אם אין חסדים, אין גם אמת. למה? כי האמת פירושה חסדים. כלומר, מידת האמת היא מידה של התפשטות, שהרי האמת זה מאלף עד תו דרך המם, אז זה סוד ההתפשטות. עכשיו, אם אין חסדים, אין התפשטות, אז גם האמת לא יכולה להתגלות. אז כדי שתהיה אמת מופיעה בעולם, כדי שהאמת האלוהית תופיע בעולם, כדי שהערכים של קודשא בריך הוא יופיעו בעולם, צריכה להתפשט מידת האמת. עכשיו, האמת הזאת תלויה בחסד. לכן, עולם חסד ייבנה. אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יופיע בעולם, שזה סוד הגאולה, שאנחנו מייחלים לה ובונים אותה, ושותפים לה, אתה חייב לפתח את מידת החסד בעולם. עכשיו, זה לא יבוא ממישהו אחר. אתה בעצמך, אתה רוצה להיות שותף פעיל, במהלך הגאולי הגדול, אתה צריך לפתח בעצמך תכונות של חסד. כשאתה מפתח תכונות של חסד, כלומר שאתה הופך מאדם שמקבל לאדם שחושב איך להשפיע לעם שלו, למדינה שלו, למציאות שלו, מן החיים הלאומיים הגדולים עד החיים הפרטיים של עצמו, כשאתה במצב כזה, במגמה כזאת של נתינה, תדע שאתה במצב בריא. כלומר, אתם יכולים למדוד כמה אתם בריאים או חולים. ברצון שלכם, באותה תקופה, להשפיע. זה המדל שלנו, האמיתי. אם אתה בהשפעה, אז אתה בריא יותר, אתה חי יותר. כלומר, אתה מגלה יותר את האלוהי שבך, שמהווה אותך. כי הוא חסדים. ואם אתה סגור, אתה זמני סגור, כן, כמובן, אז זה אומר שאתה במצב יותר של חולי, של חוסר בריאות, ולכן אתה בעצם הסתגרת באיזה מין מנגנון עצמי של עיגולים, כאילו חזרת לאיבור בתוך הבטן של אמא. כמובן שזה מצב לא נורמלי, אבל לפעמים זה נחוץ כדי להתפשט מחדש. אז יש איזה מין התקפלות והתפשטות. דרך אגב, מה שלא מצטמצם לא יכול להתפשט בשני. ולכן כל התכונות שלנו עובדות בצורה כזאת. כשאני נושם, אז יש קבלה ויש השפעה. כן, הלב שלי פועל באותה צורה, כן, אז מודדים את הנתינה וגם את הקבלה. וכל החיים שלנו בעצם בצורה של נתינה, התפשטות והתקפצות. גם הגולגולת שלנו, כל הבניין שלנו הוא בהתפשטות ובהתקפצות. אבל ההתקפצות היא רק כדי להתפשט חזק יותר בפעם הבאה. ולא נשאר בו רק גבורות בלבד, ואז נקטנו מכל האמת, שאז הייתה חסרה לזה רנטין, הערת תיקון ואמת. כן, נושא חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה, שזה כל הבניין שמקביל ל... למה? נו, אז מה הם המידות?
להתפשטות.
איך קוראים למידות? עכשיו אמרתי לכם משהו אחר. אל רחום וחנון. זה מקביל לזה. ערך אפיים, רב חסד ואמת. אוקיי? מתיקוני זקנה בעריך. זאת אומרת שיש הקבלה בין המדרגות, והאמת הזאת חסרה אחת ושלום. ועתה כשבא לזה אירנקלין מוכין בגדלות, יזדקף, ויקרה זקף גדול. אז הוא מזדקף, כן? והופך להיות זקף גדול, על שם שנזקף ונתגדל בסוד גדלות המוחים. כלומר, חוזר להשפעה. טוב? גדלות זה השפעה, קטנות זה רצון לקבל. אז ברגע שאתה נמצא בהשפעה, אתה בגדלות המוחים. ואז כל הקליפות מתפרשות ומתבטלות ממנו. הנה, תרגיל פשוט מאוד, כדי לסלק את הקליפות, את כל החיצונים מהאדם. אדם שנמצא במצב של קטנות, כל החיצונים חז ושלום נמשכים אליו.
למה זה דווקא תיקון אמת?
כי זה תיקון. אמת זה תיקון.
מכל התיקונים, אין רחום וחנון, לא חפיים וחסד, למה דווקא אמת?
בגלל שזה הבניין. זה הבניין האחרון שמגלה את מה שבאמת רחום, מה שחנון, כן? אז זה נקרא מידת ה-13, ואמת. סליחה, מידת ה-8. אחרי זה יש ונקה. זאת אומרת שהונקה זה כבר תוצאה. האמת זה בניין. צריך לבנות את האמת על ידי זה שאתה ממלא בעצם את כל החדרים בחסדים. לכן זה נקרא תיקון. תיקון זה למלא את הכלים באורות. כשכל האורות מלאים, כשכל החדרים של הדעת מלאים באור, אז מופיעה האמת. כלומר, אמת זה דבר של בניין.
ראש תוך סוף.
נכון, נכון. אמת זה ראש תוך סוף. כן, א' זה הראש, המן זה התוך, והתו של אמת זה הסוף. כלומר, כשיש אורות בתוך הכלים, אפשר לדבר על אמת. כשיש אורות בלבד, זה לא אמת. כשיש כלים בלבד, זה עוד יותר מסוכן. סליחה, כשיש אורות לבד זה יותר מסוכן מאשר כלים לבד. אבל בכל המצבים אין שלמות חוץ מבזמן שיש תיקון. כלומר, כשהאור מגיע בכלי, וזה מופיע אצל האדם ברצון של השפעה, של נתינה. זאת אומרת, אם אין לך חשק כבר לפגוש אנשים, לראות, לומר, להשפיע, זה, כן, זה תכונה נפשית שאתה צריך מיד נורה אדומה, הדלקת. אתה מתחיל עכשיו מנגנון של קטנות, זהירות. כן, אם אתה נשאר שם, אתה תמשוך חז ושלום עליך רק את הדברים השליליים שנמצאים ביקום. אז מה צריך לעשות? מיד להפוך את הדבר הזה לנתינה. למשל, תן צדקה. כן, דבר פשוט, אקט מאוד פשוט, לוקח כסף ונותן צדקה, ואתה חושב בפנימיות שלך להפוך את המצב של קבלה על מנת לקבל להשפעה. או אתה מתקשר למישהו ואתה אומר לו שאתה התגעגעת אליו, ואתה דואג לו וחושב עליו, או שולח אס-אמס, לא חשוב. זה דברים קטנים שהופכים את המנגנון שלך, של ההסתגרות בעצמך, ופתיחה לרצון להשפיע. לכן כשאנשים למשל מאוהבים, אז הם במצב של גדלות, בלי להרגיש. למה? כי הם כל הזמן ברצון להשפיע, בנתינה. כמו ברגעים הראשונים שפגשתם את ההוא או את ההיא. כן? אז שם אתה כבר לא חושב, אתה לא חולה, אתה לא קורא לך כלום. למה? פשוט מאוד כי אתה במצב אלוהי של נתינה, של אהבה. ברגע שאתה הפסקת לאהוב, אתה חי בגלל שאתה חי, בגלל שהקמת בבוקר, אז כבר לא חיים אמיתיים, כן, אתה בקטנות של חיים, ולכן יש כל מיני פגעים. כל רגע שאנחנו בנתינה, זו רפואה. זאת הבריאות שלנו. ואמר, ואין אמת אלא תורה. עכשיו, איך אתה מגלה את מידת האמת, שזה תפארת? זה תורה, תורה זה אמת, נכון? תורת אמת נתן לנו. מה זה תורת אמת? התורה שהיא קו אמצעי, שהיא מאוזנת. לא תורה קיצונית בצד ימין, ולא תורה קיצונית בצד שמאל, אלא תורה של אמצע. של ג' קווים, זאת אומרת ימין, שמאל ואמצע, חסד, גבורה ותפארת. אם אין לך תפארת, אין לך תורה. והיינו זה איראן פי הנקרא תורה שדכתב. הדאו דכתיב, כן, אז כל התורה היא בעצם כל זה. כל זה נקרא תורה. כי הרי זה נקרא תפארת, בכללות. למרות שבפנים יש תפארת פרטית, כל זה נקרא תפארת כללית, או זהירנטים בפרצופים. זה נקרא תורה.
תפארת.
סליחה?
תפארת.
כן.
תפארת.
אז זה הרפואה, בסדר? זה הבריאות. נמצאת פה רופא, אתם רואים? או פרא. חד ושלום. אם אין תפארת זה הופך להיות פרא, והוא יהיה פרא אדם. ישמעאל אין לו תפארת. לכן הוא נקרא פרא. הוא האנטיתזה של התפארת. הוא לא מאוזן. זה היסוד שלו, דרך אגב, כן? זה השם הפרטי שלו. פרא. והפעולה שלו זה אדם. לא כתוב, והוא יהיה אדם פראי. נכון? בדרך כלל בעברית אנחנו אומרים איש גדול. איש זה הזהות, וגדול זה התכונה. אז אצלו השם האמיתי זה פרא, והוא יהיה פרא, זה השם הפרטי שלו, ולפעמים הוא מתנהג, מנסה ככה להתחפש לבן אדם. הדאו דכתיב, זה שכתוב תורת אמת הייתה בפיהו. עכשיו, איפה רואים את התורה שהיא אמיתית? שהיא בפה. מה זה הפה?
גילוי.
מלכות, גילוי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר על אמת, אתה חייב לדבר על מלכות. כלומר, תורה, אמת הייתה בפיו. אם היא לא בפיו, אין תורת אמת. בסדר? זו תורה חסרה, זאת לא תורת אמת, חד ושלום. ולכן, יותר מסוכן, כל הזרע של זהירנטין הולך החוצה. שהרי אין כלי, אין מלכות. זאת בעיה. לכן תורת אמת הייתה בפיו, מה זאת אומרת תורת אמת הייתה בפיו? שקיבל הערת תיקון ואמת, כלומר הוא תיקן את התיקון השמיני, שדיברנו עליו מקודם. שמיני? לא, שביעי. כן? תיקון על מה שאמרנו, שביעי. ובאמת זה שביעי, כלומר יש לו את התיקון השביעי. דארי חנפין, שזה היה חסר לו כניסה. לכן, כשיש השפעה, חייב להגיע למלכות, והמלכות תיצא, שמגלה. נכון? איך בוחרים תלמיד חכם? איך בוחרים רב? אם דומה הרב
למלאך
השם צבאות, אז אתה צריך ללמוד תורה. נכון? תורת הישר, השם הייתה בפיהו. עכשיו, מה זה בפיהו? זה לא עברית. בפיהו אומרים בעברית, מה זה בפיהו? אתה מדבר עברית לגת? זה הפה של ה-וו, לא פה פלוס וו. פיהו. נכון? כלומר, בפה של וו-קט. וו זה תפארת, והה זה מלכות. באותיות, נכון? וקה. כלומר, אם יש לו תורה שהיא וקה, אתה יכול ללמוד ממנה. נכון. ואם אין לך אדם שמגלה את התורה בפי הוא, תורת השם הייתה בפי היבב, אז יש בעיה. זאת אומרת, או שהוא סתם מרחב באוויר, או שהוא רק בתוך המנגנון העשייתי, התעשייתי. בסדר? זה חסר. באוזינה, ובאותו הזמן שזהירנטין יקבל את המוחים בגדלות, כן, אני מדבר על שלב של גאולה, עכשיו שלב של גאולה זה לא חד פעמי, כאילו פעם אחת שנגיע לשלב של גאולה. יש זמנים כאלה באדם. לפעמים הוא בקטנות, לפעמים הוא בגדלות, נכון? אנחנו משתנים. אז כל פעם שהזהירנטין מגיע למוחים בגדלות, נתהפך קורסאיה מדינה לרחמה. אתם תדעו שלמעלה בעולמות העליונים, כלומר בתוכן העולם, בפנימיות, כשאני אומר עליון, אני אומר בפנים, כל המנגנון משתנה. ממה? מדין לרחמים. כלומר, יש השפעה עכשיו גם מהעליונים. כלומר, אתה עכשיו שינית את עצמך, כשזהירנטין שינה צורה, מה קורה? זה לא שמשהו משתנה למעלה, הוא פשוט עכשיו נפתח לדבר שהוא לא היה יכול להזרים לפני כן. עכשיו, מה הוא רוצה להזרים? מה הוא צריך להזרים? את כל הרחמים. רחמים זה קו אמצעי. עכשיו, כל עוד בו היה סגור, הרחמים לא מתפשטים בו. ברגע שהוא נפתח, שהוא שינה את צורתו, אז עכשיו הוא הופך להיות כלי קיבול, צינור, לרחמים. לכן, זה לא שמשתנה משהו. אמרנו למעלה שום דבר לא משתנה, נכון? אז מה זה מתהפך? כאילו כשאנחנו אומרים בראש השנה, הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. מה אתם חושבים שזה זקן שיושב ואחרי זה הוא הולך למקום? זה פשוט שינוי מבחינתנו, מבחינתו אין שינוי. אבל אנחנו עכשיו מגלים דבר שלא יכולנו לגלות לפני, כי עכשיו פתחת כלי, עכשיו פתחת צינור. כשאתה פותח שולחן, פתאום כל הצלחות מגיעות וכל האוכל מגיע. אז תפתח שולחן. אל תתקמצן. אז אנחנו צריכים לא להתקמצן במידת החסד, במידת הרחמים, כך כמה שאתה יותר נדיב לב, כמה שאתה יותר בהשפעה, כך אתה פותח למעלה, אתה משנה לפחות את צורת קבלה שלך. ולכן זה נקרא שמתהפך קורסאיה, הכיסא, מה זה הכיסא?
גילוי.
לא, זה לא מלכות. כיסא זה בינה. בסדר? עולם הכיסא. אז זה הופך מדין לרחמים, כלומר, בגלל שיש דינים שמתעוררים בבינה, אתה יכול להפוך את הדינים האלה למידת הרחמים. אז זה התפשטות כל... בסדר? אז התהפך הכיסא שהיא המלכות מדין לרחמים. איזה מלכות? העליונה. כן, היסוד הפנימי של המלכות. הרי מלכות בנויה משתי קומות, מלאה ומרחל, ואתה הופך בעצם את כל ההשפעה מלמעלה למטה, מדין לרחמים. אז כמובן הרחמים גם כן מתגלים למטה. רוצה לומר שהתמתקו כל הגבורות של מלכות בחסדים וזהירנטים. ואז כל זהירנטים הופך להיות חסדים, השפעה, הוא מעביר במלכות את אותם חסדים. ואז הדינים מתהפכים לרחמים שהוא התכללות החסדים בגבורות. למה? כי בהתחלה היו גבורות, נכון? שהן צורך הכרחי. שלב ראשון, לבנות את הכלים. הם חייבים גבורות לפני חסדים. ברגע שהגבורות כבר בנו את כל המערכת, מידתיות, גבולות, אז אפשר להכניס תוכן. ליצוק בתוך התכונות תוכן. התוכן הוא חסדים. ואז כשיש שילוב בין החסדים שעכשיו מגיעים לגבורות שהיו קודם, אז מה זה נקרא? רחמים. זה לא חסד ולא גבורה, זה נקרא תפארת, זה נקרא רחמים, זה קו אמצעי. כלומר, מה זה קו אמצעי? זה לא אנשים מתבלבלים בדרך כלל בין רחמים לבין חסדים. הם חושבים שזה אותו דבר. כי בעברית מודרנית זה כאילו קונוטציה דומה. אבל זה לא נכון. רחמים זה קו אמצעי. חסדים זה רק חסד וגבורות זה רק גבורה. רחמים זה שילוב בין שניהם. כלומר, יעקב, למה הוא נקרא רחמים? בגלל שהוא שילוב של אברהם ושל יצחק. זה רחמים. רחמים זה דבר הרבה יותר בריא. לא, אמרתי, צריך לבנות.
את ה... זה הכלי, זה לא ההיפוך. ההיפוך במידה נעשה.
נכון, זה ההיפוך, אבל כדי להגיע להיפוך, צריך להפוך את האדם, כן, מרצון לקבל לרצון להשפיע.
האדם הוא כלי לקבל.
הוא צריך להשתנות. אם הוא נולד ככלי של רצון לקבל, זה אנחנו לא יכולים לשנות, זה נכון. אתה תפתח את הכלים שלך של רצון לקבל, באיזה גיל אתה מפתח את זה? שאתה תינוק, נכון? ילד בן 3, הכל שלו. כל העולם שלו, נכון? זה שלי, זה שלי. איפה שהוא נכנס, הוא לוקח, מכניס בכיס. אז לא לחסום אותו. כי זו תכונה נכונה. כי אם אתה צועק עליו, מרבית לו, שהוא קטן, שהוא לקח משהו, כשהוא יהיה גדול, הוא לא ירצה להיות גדול. הוא יהיה פרווה. הורסים את הילד, להפך, צריך ללמד אותו. זה טוב שהוא ירצה הרבה, רק צריך להסביר לו שיש דברים ששייכים לזה ושייכים לזה, אבל זה טוב שאתה רוצה לקבל. כלומר, צורת הדיבור שאתה תעביר לו את המסר חשובה מאוד. איזה כשהוא גדל, אז הוא כבר מבין שכל מה שהוא מקבל זה על מנת להשפיע. הוא יישאר תמיד מקבל, אי אפשר להשתנות. אנחנו לא יכולים להיות משפיעים על מנת להשפיע. למה? כי אנחנו לפני הכל מקבלים. נולדנו מקבלים. אתה לא אלוהים. אתה חייב להיות מקבל. אז אם אתה מקבל, אתה הפוך רק את הצורה של הקבלה שלך. מרצון שלך לקבל, שזה בריא, אבל יש שלב שאתה תקבל בצורה של השפעה. תלמד על מנת ללמד. אל תשמור תורה לעצמך. כלומר, אורות, לא חשוב מה, כסף, כל התחומים בחיים. אתה רוצה להיות ברחמים, תשלב חסד וגבורה.
יש אנשים לא רוצים לקבל, זאת אומרת, הם חולים, כאילו?
בוודאי. אדם שלא רוצה לקבל, הוא גם חולה. לא יודע לקבל. אז צריך ללמד אותו קבלה. כלומר, תכונת הקבלה היא דבר חשוב מאוד. אדם שלא מסוגל לקבל, זאת אומרת שזה אדם סגור. ולפעמים הוא גם חושב שהוא לא רוצה לקבל כדי לא להשפיע אחר כך. אז הוא אומר, עדיף שאני לא אקבל מאף אחד כדי שאני לא אשפיע לאף אחד, ואת כולה לקבל. מה ששלי שלי, מה ששלך שלך. נכון? שלי שלי, שלך שלך, מידת דוב. זה לא כל אחד בפינה שלו. זה אסור. ביהדות זה חז ושלום אנטיתזה של האיזון. אז ביהדות אומרים לך, אתה מהלך של רצון לקבל, זה השלב ההכרחי שלך. דרך אגב, אני דילגתי על שני מהלכים באמצע, כן? הרי אנחנו נולדים, מקבלים על מנת לקבל, נכון? ילדים. ברגע שאתה, הילד מתחיל להבין קצת, אז הוא לא מיד מקבל על מנת להשפיע. הוא אומר, הבנתי, אז אני צריך להשפיע. למה שכשאני משפיע אני מקבל? הבנתם? זה השלב השני. אז אומרים לו, כדאי לך לתת, תן לחבר שלך. אז הוא אומר, אם אני אתן, אבא שלי ייתן לי משהו אחר כנראה. אז הוא מתחיל לפתח, אני עכשיו משפיע, ואחרי זה אני אקבל. אבל הוא טועה למה, כי לפני הכל אתה מקבל. אז עכשיו בינתיים איבדת את הקבלה, אתה כאילו משפיע אבל בשביל לקבל. אחרי זה הוא גדל יותר, הוא אומר, לא, כנראה זה לא עובד ככה. אני צריך לקבל, לא, להשפיע על מנת להשפיע. כלומר, כולי השפעה עכשיו. אז מי הוא? הקדוש ברוך הוא. זה כבר גיל 16, אבא שלך לא צודק, אמא שלך לא מבינה כלום, כולם לא מבינים שום דבר, אני הקדוש ברוך הוא. אז הוא משפיע על מנת להשפיע. גם חולה, קיצוני. עד שהוא מזדקן, הוא מתחיל להבין שקודם כל אתה מקבל, כי כך נוצרת. הקדוש ברוך הוא הבורא ואתה הנברא, אז תשמור על המקום שלך של מקבל, עם הרבה תניות, רק תפתח תכונה של מתינה. אז אני חוזר על ארבעת השלבים, לקבל על מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל, להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. כן, תורת הסולם. כן, הרב אשלג הוא זה שנתן לנו את המערכת הזאת. זכר צדיק וקדוש וברוך. ואז הדינים התהפכו לרחמים שהם התכללו את החסדים והגבורות. ודא היא רזה דאוקמוה מרי מתניתיים, וזה הסוד שפרשו חכמי המשנה. כן, במסכת סוכה, דף י"ד עמוד א', כתוב צדיקים מהפכים מידת הדין למידת רחמים. הנה, זה נקרא צדיק. מה זה מהפך? שוב פעם, הוא לא מהפך. הוא משנה את הצורה שלו. הוא עצמו. הצינור שלו עכשיו מקבל גוון חדש. ולפי הגוון של הצינור, ככה יהיה גוון האור. לכן זה נקרא להפוך את מידת הדין למידת של רחמים. תשימו לב, לא של חסדים, של רחמים. כלומר, אל תאבד את מידת הגבורה שאתה מתחיל להיות חסיד. כלומר, אל תאבד את הגבולות שאתה משפיע. זה לא בגלל שאתה משפיע שאתה בן אדם טוב. אתה בן אדם טוב כשאתה משפיע במינון, נכון. לא סתם להשפיע, לא סתם לזרוק את מה שנתנו לך. כי הצדיקים שהם ביסוד, הם ראויים לייחד את זון. מה זה צדיק אמיתי? אמרנו שצדיק זה ספירת היסוד. כלומר, אם אנחנו רוצים ממש לעשות בתקופית מגדלת, כל אחד מפה יש לו תכונה. זה חסדים, אז הוא חסיד. זה גבורות, אז הוא גיבור. זה נקרא בן תורה, כי הוא תפארת. אמרנו שתורה זה תפארת, אז הוא נקרא מראי תורה. זה נצח הוא נביא, זה הוד הוא חוזה, וזה יסוד הוא צדיק. אז אם הוא צדיק, אז מה הוא עושה? הוא מחבר את התפארת כולה, כי הרי הוא השלב האחרון, אל המלכות. כלומר, מה זה צדיק? רק מי שמחבר תפארת למלכות. איך קוראים לזה בתורה? מי ששומר על בריתו. מי ששומר על הברית שלו. מה זה שומר בריתו? לא עושה שטויות. הוא משפיע על הכלי הנכון. ואז מה הוא עושה כשהוא עושה את הייחוד הזה? על זה אנחנו מתפללים כל היום. לשם ייחוד, קודשה בריחו, כל זה נקרא קודשה בריחו. לא רק תורה, לא רק תפארת, לא רק זהירנטים. בקבלה זה נקרא הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הקדוש ברוך הוא, המדרגה הזאת. אני לא מדבר על אין סוף ברוך הוא. המדרגה הזאת נקראת הקדוש ברוך הוא, והמדרגה הזאת נקראת כנסת ישראל. אז אם הוא מחבר כל הזמן בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, זה כאילו מחבר בין זכר לנקבה בעולמות העליונים, ואז יש השפעה בכל העולמות. אבל אנחנו אומרים לשם ייחוד קודשי הבריחו שמיתה. בסדר? מה זה בדחילו ובחימו? בדין וברחמים. הנה, אתם מבינים עכשיו.
אין החיבור הזה בעולם?
כן.
זאת אומרת, יש עתיד בעולם?
אין עתיד בעולם.
דין, דין.
אם אין חיבור כזה, אז העולם נשאר בלי אור. או העולם חשוך. מה זה עולם חשוך? שמתנהל בלי ערכים עליונים. כלומר, עם ערכים של שכל אנושי. איך קוראים לשכל האנושי בלשון התורה? יפה. נחש. באמת, השכל האנושי לבדו נקרא נחש. והנחש היה חכם, ערום. אז כשאדם מתנהל פה, אם יש לך בית משפט שלא מתנהל לפי ערכים של תורה, אז הוא נקרא נחש. אלא, וצריך להיזהר, כתוב, לא נחש ביעקב. כן? לא נחש ביעקב. זה לא קסם בישראל. אסור שיהיה מצב כזה. למה? כי אנחנו כל הזמן פועלים רק לפי הערכים העליונים, לא מה שמעניין אותי, מה שמתאים לי עכשיו. כי אני חושב שמתאים לי. כי אני לא רואה את התמונה השלמה. כי אני מוגבל. אז אני חייב להיעזר בכוח שרואה את התמונה השלמה. מי רואה את התמונה השלמה? רק כשאתה גבוה. נכון? כמו אתה במשחק שחמט, אתה לא רואה את התמונה השלמה. רק מי שלמעלה מהמשחק רואה את שני השחקנים ואת כל המכלול. אז אתה צריך להסתכל על המציאות בעיניים כאלה רמות וגבוהות. ואז אתה רואה כוליות, אז אתה רואה שלמות. אז כל החיים שלך הופכים להיות הרמונים יותר, ושלמים יותר, מאוזנים יותר. אבל אם אתה בקטנות, אתה רק במידות. כל פעם אתה במידה אחרת. אז אתה או קיצוני בחסד, או קיצוני בגבורה, אתה לא בקו האמצעי. אז יש בעיה. אז כל הילדים הקטנים, וזה יכול להיות אנשים בני 70, הם תמיד בקיצוניות. פעם הוא כועס, פעם הוא שמח, פעם הוא מדבר איתך יפה, פעם הוא עושה לך פרצוף של דשעה באב, אתה לא יכול לסמוך עליו בכלל. אתה לא יודע מה יצא, מה ילד יום. זה אנשים שהם קטנים בדעת. אנשים רגילים, מה הם? כל הזמן אותו דבר, הם לא משתנים. כי הם מתחילים להיות כמו הקדוש ברוך הוא. ואני השם לא שניתי. בסדר? אז כמה שאתה בעצם לא משתנה בעליות ובירידות, אתה יותר אלוהי. כמה שאתה בעליות ובירידות ובקיצוניות ובתופעות קיצוניות, זה מראה שאתה עדיין ילד. שלא יכול להכיל הפכים. ובהו זמנה, ובאותו הזמן של ביאת המשיח, התחשב כאילו ידברי עלמה, יהיה נחשב כאילו אז נברא העולם. כלומר, ביאת המשיח תחדש את הבריאה. עכשיו, זה לא שהעולם יברא מחדש, אבל כאילו, מה זה כאילו? החוויה תהיה חוויה דומה. זאת אומרת, מה מעניין אותי בזה? מה היה בתחילת הבריאה?
אור סוף ממלא כל המציאות.
אין סוף, ממלא כל המציאות, אור אין סוף. זאת אומרת שאין עדיין משברים, אין עדיין בלגנים, אין עדיין שינויים. זה פשוט אור שממלא את כל המציאות. אז זה הסוד, זה לא סתם חשיב. חשיב של מה? אם זה מתחדש כל פעם, בן אדם מסכן כל הזמן מתחדש לו, אבל זה רק בסוד שמתחדשות. אז לא אכפת לי מחידושים כאלה. לא עלינו ולא עליכם, כן? אבל התחדשות זה לחזור למצב בריא, שזה חדש אבל בריא, אז זה נקרא בריאת העולם. כי אז, כן, יהיה עולם התיקון. זה נקרא עולם התיקון. שזה תכלית הבריאה. כלומר, בשביל מה כל הבריאה? כדי להגיע לשלב הזה. לשלב ההתחלתי שקלקלנו. ויסדר נהורים כתקה יאות. ואז כל האורות מסתדרים, כל אחד נמצא במקום שלו. כלומר, אור של חסד נמצא בספירת החסד. ואור של מלכות נמצא בספירת המלכות. כל אור מוצא את הכלי המתאים לו. כל איש מוצא את המקום להתיישב בו. אני מדבר על תחילת הבריאה. תחילת הבריאה זה תחילת הבריאה, לחזור לתחילת הבריאה. כמו שהעולם נברא, השלב הראשון של הבריאה זה אור גדול. אין כלים עכשיו, אני לא מדבר על כלים. זה אור אחד פשוט ממלא כל המציאות. אור אין סוף.
בעצם מה צריך אחר כך? נניח שאחרי התיקון.
כן.
כשכל האורות ממלאים את כל הכלים.
כן.
אז מה בעצם צריך את החנוכה של כל הספירות וההשתלשלות? אחרי שהכל מלא.
נכון.
אם אין חוסר, אז לא צריך ששום דבר ישתלשל.
נכון. שאלה מצוינת. כי
מלא המציאות.
נכון. אבל ברגע שהכל מתמלא בצורה כזאת, צריך בעצם שכל מדרגה עכשיו תהיה ב-100% היא עצמה. זאת אומרת, שאני אתייחס לחסד, החסד יהיה חסד אמיתי. בלי שום דבר.
אבל החסד הוא אמור להשפיע, להזרים הלאה.
עכשיו, ברגע שהכל יהיה מלא, זה יפה. כשהכל יהיה מלא, אז אתה תחיה כל מדרגה בשלמות האמיתית שלה. זאת אומרת, הכל עכשיו מלא, אז בהתחלה החסד היה רק כדי להעביר אור. בגמר התיקון, אתה תראה את החסד באור של עצמו עם כל האיזונים שיש בו. כלומר, כמה ספירות אתה תראה בו? חסד. ואז אתה תוכל לחיות בעצם גם בחסד בצורה שלמה. וגם מי שיהיה גיבור, הרי לא כולם יהפכו להיות דבר אחד. יהיו גיבורים, יהיו חסידים, יהיו מראי תורה, זה ימשיך. אבל כל אחד יהיה מלא במלא, מהכל. כלומר, אפילו שאדם גיבור, התכונה שלו זה גבורה, אתה תראה בו חסדים, גבורות, תפאר את הכל. זאת אומרת, כל ספירה תהפוך להיות
כתוב לא אין לדו איש את הכי תרדות עם קטנה
בדיוק, זה העניין. זאת אומרת שכל מדרגה, גם שהיא מדרגה שנקראת קטנות, היא תהיה גדולה. כלומר, היא תהיה שלמה במדרגתה. אנחנו לא נהיה כולנו אותו דבר. אם נהיה כולנו אותו דבר, כולם יעקו להיות או חסד או גבורה. לא. יש אנשים שימשיכו להיות גיבורים, אבל הם יהיו גיבורים במערכת שלמה מאוזנת של גבורה.
גיבור
עם חסד. לא רק גיבור עם חסד, עם הכל.
זאת אומרת שהתכונה הבולטת שלהם תהיה החסד לעומת הדברים אחרים.
לא, אם הוא גיבור, אז הוא יהיה גיבור, גבורה, אבל כל כולו מלא בהכל. שמה? נכון, זה מה שנאמר על שרה, שכל הימים שלה, אפילו הראשונים, הם מופיעים באחרונה, בלי שום סטייה. יפה, כן, כמו שהייתה בת 20, היא נשארה אפילו בת 100. ונקייה ותהורה כמו בגיל 7, גם בגיל 20.
זה מתדבר על היפה ונכון, כי האחרון זה ביפה.
נכון. לכן, ויסדר נאורים כדקה יעוץ, והקב"ה הוא יסדר את האורות כראוי, רוצה לומר שיתברר הטוב מן הרע, ולא יהיו עוד מעורבים. בסדר? כמובן שצריך לעשות בירור. איך עושים בירורים? מחזירים לקדושה את המקום שלה. אז איך מחזירים את הקדושה? יכולת, בירור. איך אני יכול לברר? מי הכוח שאני צריך לפתח בעצמי כדי לעשות בירורים בחיים? הדעת. רק הדעת. אין מנגנון יותר חזק כדי לעשות בירורים מאשר דעת. כן? זה מה שאנחנו תמיד מחזירים על העניין של ההבדלה, נכון? אז ההבדלה זה בירורים בין ישראל העמים, בין ששת ימי המעשה לבין היום השביעי, בין חושך לאור וכו' וכו'. רק דעת יכולה לעשות את הדבר הזה. עכשיו, זה העניין של בירור. כלומר, ככל שאנחנו מתקרבים לגילוי פני משיח, הדברים הולכים והם מתבררים. כלומר, כל אחד בעצם תופס את הצבע של עצמו. רואים את האנשים עכשיו עם הצבע האמיתי שלהם, יותר ויותר. אתה כבר לא תוכל לשקר. אתה תהיה שקוף במי שאתה. עכשיו, זה מבחינה פרסונלית, אבל גם מבחינה של לאומים, אנחנו נתחיל לראות, כן, איזו אומה, את הפרצוף האמיתי, מה היא באה לעשות במציאות. אלה יהיו כולם מחבלים, אלה יהיו כולם, כן, אז אומרים לנו, אל תעשה הכללות. נכון? כל הזמן זה חוזר, אל תעשה הכללות, נכון? אבל יש תכונות של נפש שכן נמצאות באדם. ולכן כל אחד בעצם הופך להיות מי שהוא באמת. ועם ישראל, מה הוא יהפוך להיות? הדבק של כל האומות. כלומר, מי שכולם מסכימים ביחס אליו.
הוא כבר הדרך.
נכון, אנחנו תמיד היינו הדרך, כולם מסכימים.
כולם מסכימים.
בינתיים זה נגד, אבל זה יעבור. אז אנחנו משחקים את המשחק הנכון, כלומר, כולם מסכימים להיות נגדנו. כן, שבוע הבא, יום שני, מתחיל חרם באירופה על מדינת ישראל. באמת, על כל מה שבא מיהודה ושומרון וכל הדברים, עכשיו חייבים לכתוב שזה לא ישראל. כתוב למשל על אבוקדו, made in ישראל, עכשיו אסור. כתוב שמה, made in Palestine. אז כל אחד תופס את הצבע שלו, אנחנו יודעים מה, ממה עשויה צרפת, ממה עשויה אנגליה, ממה עשויה וכו'. הדאו דכתיב, וזה שכתוב, ויקרא אלוהים לאור יום. ולחושך קרה לילה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה? כי זה להבדיל. נכון? הקדוש ברוך הוא, מי המבדיל הראשון במציאות? הוא. ויבדל, נכון? הוא עשה הבדלות. הוא מלמד אותנו לעשות הבדלות. כלומר, הוא מלא בדעת. נכון? לכן הוא מלמד אותנו, הוא המורה שלנו, איך לעשות הבדלות בחיים. הבדלים. בירורים. לכן הוא מלמד אותנו בבראשית, ויקרא אלוהים לאור יום, אז מה, בגלל שהוא קרא לדבר, זהו, בוודאי. כי כשאתה קורא לדבר בשם האמיתי שהוא שלו, אז מה אתה עושה?
הוא מגדיר אותו.
אז מה אכפת להגדיר?
אתה מייחד אותו.
למה?
למציאות הפנימית שלו.
זאת אומרת, אתה מקשר אותו למה שהוא באמת. לשורש. וזה תיקונו. כל דבר צריך להחזיר לשורש. לכן, הוא קורא לאור יום, לחושך קורא לילה. דהיינו שיהיה הבדל, לא הפרדה, הבדל, אסור להפריד. כי פשוט הדברים מתערבבים. אתה כבר לא יודע להגדיר דברים. אם אני אומר לך, את אומרת לי, אני לא מרגישה טוב. אז אני אומר לך, את יכולה להסביר לי? לא. זה הרגשה כללית כזאת. אז זה לא טוב. למה? כי את לא יכולה לשים מילים לכאב. אז אני אומר לך, טוב, בוא נדבר, 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 ולאט לאט אני מזהה שאת מתחילה להגדיר מאיפה הלא טוב שאת מרגישה. ברגע שאת יודעת לזהות את הלא טוב, אני עוזר לך גם לזהות את הטוב. כי אין לך רק לא טוב. יש לך גם נקודות של טוב. אז יש לך לעשות הבדלות. ואז אתה מבריא מהמחלות שלך. זה חשוב מאוד להגדיר את הדברים, לא סתם כדי להגדיר אותם, אלא כדי להיות מסודר ולדעת איפה אני נמצא. אתה יוצא משיעור, אתה יכול לכתוב את כל המילים של השיעור, או אתה יכול לכתוב את הרעיון הפנימי, היסודי, ששוזר את כל המהלך של השיעור. זה מראה שאתה חכם. לא שאתה חוזר על כל המילים שהרב אמר. נכון, הנצח בולע את המוות.
רגע דיברת על ההבדלות.
נכון.
להבדיל אותם.
אתה יכול לבלוע דבר ולדעת את ההבדל.
להפנים אותו ולהבדיל אותו.
נכון, אתה יכול לבלוע אותו, המוות ייבלע בתוך המדרגה שנקראת נצח. נכון? כלומר, הנצח יבלע את המוות. כלומר, המוות יהיה קיים איפה? בתוך הנצח. מה זה אומר? בשביל מה לבלוע את המוות?
יהיה.
חיים. יפה מאוד. זאת אומרת שהמוות יהיה בתוך מנגנון של חיים. כולו עטוף חיים. עכשיו, הוא ילמד מהמנגנון הזה. הוא בשכונת חיים עכשיו. איפה שהוא מסתכל, הוא רואה רק חיים, חיים, חיים. הוא יגיד, וואי, מה אני עושה פה? אני צריך עכשיו להשתנות, להשתלב למציאות החדשה הזאת. היום, זה הפוך, נכון? מה קורה היום? בילה? החיים במוות, חז ושלום. כי לפי מה שאנחנו רואים, מי המנצח הגדול? המוות, כולם הולכים למות. בסוף, כולם מתים. אז זה דיכאון. כלומר, חז ושלום, מי שרואה את המציאות בצורה כזאת, מה הוא אומר? המוות יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. צור החיים. עובדה, כולם מתים. אז מה אתם מבלבלים את המוח עם התורה שלכם? כולם בקבר בסופו של דבר. בריא, חולה, עשה ספורט, רק כל היום, לא חשוב. מה זאת אומרת כהפרדה? לא, להפך.
ברגע שבעתיד שיהיה כביכול החיים בזהות המוות, אם אז אני אעשה הפרדות בחיים ובכל מציאות שלי, יש לי ערך למוות יהיה.
כן, נכון. גם היום, דרך אגב, אם אתה עושה הפרדות, זה שווה ערך למוות. הרי כשאתה יוצא משבת, אתה עושה הפרדה? לא, אתה עושה הבדלה. לא אותו דבר. אתה רק לומד להביא, לא להפריד, אם אתה מפריד, אז איך תביא את הקודש של שבת לימות החול? אסור להפריד. האם מותר לי להפריד בין ישראל לבין אומות העולם? אסור. צריך להבדיל, אבל לא להפריד. אם לא, אז מה באת לעשות פה? אם אתה לא צריך אותך, הוא צריך אותך לתינור. אז מה זה צדיק? אמרנו, מי שיודע לחבר, גם אם הוא שומר על ההבדלים. ולכן אמרתי מקודם שבסוף הזמן אנחנו נראה את ההבדלים בין כל מדרגה. אבל כל מדרגה תהיה שלמה. אבל היא תהיה מובדלת, זה בסדר גמור. שוב פעם, אנחנו לא מגיעים למצב שהכל אחידות. לא, אבל הכל אחדות. זה לא אותו דבר. אחדות ולא אחידות. זה לא שכולם יהיו אותו דבר, אותו צבע, מתלבש אותו דבר, עם אותו זקן ועם אותה כיפה ועם אותו
כיסוי. אני לא מבין, אבל איך אנחנו יכולים להגיד מצד אחד תמלא הארץ דעה, ומצד שני עדיין להמשיך את הנתינה בקבלה.
נכון, כי למלא דעה...
מה יש לקבל אחרי שתעשו ולא ילמדו איש את אחיו, כי ידעו אותי מקטנה ועד גדולה. זאת אומרת, אין יותר מקבל, אם אין יותר מקבל, איתמו חטאים מן הארץ, רושעים עוד אינם.
לא, לא כתוב שאין יותר מקבל.
לא, אני לא מבין איפה המקבל פה, אם הרשעה הולכת,
אין קבלה, היא השפעה, היא השפעה.
למי?
היא השפעה למדרגות, הרי כל הזמן אנחנו ביחס להן טוב, נכון? גם בגמר התיקון, אנחנו נהיה עדיין נבראים, או נהפוך לבוראים?
בוודאי.
יפה, ברגע שאנחנו נשאר נבראים, גם כשהמשיח יבוא, גם במדרגה האולטימטיבית הכי גדולה שיכולה להיות, אנחנו נשאר נבראים?
זאת אומרת מה, מקבלי הטבה.
יפה, אז אנחנו נקבל רק ברמות אחרות. פשוט מאוד, לא ברמות שאני מלמד אותך או אתה מלמד אותי, אלא ברמות אחרות יותר גבוהות. ברמות אלוהיות שאנחנו יושבים ונהנים מזיו שכינה, כל אחד לפי המדרגה שלו. זה לא אומר שנפסיק לקבל, רק נקבל בצורות אחרות. רק לא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו. אלא מי? ממי? אותי, ממני. כולם, כן, ידעו אותי. כלומר, יהיה חיבור איתי, בלי מתווכים. זהו, זה מה שנעלם. המתווכים נעלמים. מה זה יש אפשרות? שם מפעילים באמת, זה שם ההתקדמות האמיתית. היום אנחנו נתקעים בגלל כל המתווכים. כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו, יש לך מלא באמצע שרוצים שתן להם קצת בצד. נכון, אין. אין, מה זה עד? רק לכיוון. אף פעם לא נהיה אין סוף. בסדר? אנחנו פשוט מתקדמים, וכשנגיד שנגעת בשפיט, אז ייתנו לך מקיף חדש, אל תדאג. זה פשוט, אתה הגעת לגובה שאתה יכול היום. בסדר, אז זה היה הכיתה שלך. זה כמו אחד שהגיע לכיתה א', הוא מבין הכל, הוא יודע הכל. אומרים לו, מה אתה חושב שזה נגמר? עכשיו תעלה לכיתה ב'. מה, זה כיתה חדשה? כן. אבל שם אני לא מבין כלום, למטה הייתי הכי גאון בעולם. בסדר, אז גם פה אתה תהיה גאון של כיתה ב', וכשאתה בכיתה ב', תעלה לכיתה ג', וכו' וכו'. צדיקים, אין להם מנוחה, אין חנייה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו תמיד מחיל אל חיל. עכשיו, איך זה נקרא ההליכה הזאת מחיל אל חיל? המשך הפסוק. זאת אומרת שזה הגילוי של הקדוש ברוך הוא דרך ציון. מה זה ציון? זה היסוד. היסוד נקרא ציון. בסדר? אז אנחנו בעצם משתכללים, נבנים, עולים במדרגות אין סופיות. אין סוף למדרגות העליות שלנו. אז לא לפחד מאיזה תחום, כן? זה כמו שיש מי שיש לו תורה והוא פוחד לתת אותה. שומר מחקניות. אל תפחד, יהיה לך עוד שיעור לתת, אל תדע. תן. כן, לפעמים יש לך איזה שיעור, אתה אומר, לא, זה אני שומר בשביל השבת. כן? אל תדאג. קדוש ברוך הוא פותח כל הזמן, כל הזמן שער.
יש כתוב, עתיד לתת מחול לצדיק.
לעשות, לא לתת.
לעשות.
כן. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, אז הוא קורא, כן? הוא מלמד אותנו להגדיר, לקרוא. כן? ולהזמין. מה זה לקרוא? זה גם לקרוא. זה לא רק לקרוא שמות, אלא להזמין. שיהיה הבדל בין האור והטוב ובין החושך והרע. זה קדוש ברוך הוא מלמד אותנו לעשות הבדלות. הוא אומר, אתה רואה, זה נקרא חושך, תקרא לו לילה. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? מה, כדי ללמד אותנו לדבר עברית? לא. הוא בא ללמד אותנו שכל פעם שהוא בעצמו בתורה, בנבואה שלו, יאמר לנו את המילה לילה, אני צריך להבין שזה מצב של חושך. למשל, יבוא פסוק בתורה, כן? שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל יעקב במראות הלילה. אז אני חוזר ללילה הראשון. איך קראו ללילה הראשון? חושך. לחושך קרא לילה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה עכשיו ליעקב, בפסוק שאני עכשיו נפגש איתו, במראות של
חושך.
גלות, של חושך. אני צריך לתרגם את הדברים. כלומר, יש גילויים של הקדוש ברוך הוא במצב של גלות, ויש גילויים של הקדוש ברוך הוא במצב של גאולה. אז כשהוא בגלות הוא נקרא יעקב, וכשהוא יהיה בגאולה הוא יקרא ישראל. אז כל זה זה צופן, זה צפנים. ואני צריך ללמוד את הצפנות האלה, את כל הצפנות האלה. צפן פענח, כן? יוסף הצדיק. הוא יודע לפענח את כל הצפנים. את צפונות התורה. זה נקרא ישקני מנשיקות פי הוא. עוד פעם, פי הוא. כי טובים דודיך מיין. מה זה? מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? הרי זה אנחנו מדברים. ישקני, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תנשק אותי בפה. אני רוצה נשיקה בפה. למה? איזה חיבור? לא. בין מה למה זה חיבור? לא, זה נכון, זה כללי, אבל אני רוצה משהו מאוד מאוד ספציפי. תמיד זה בין תפארת למלכות, בוודאי, אנחנו לא מתחברים עם הגבר אחר. בין רוח לרוח. כשמתנשקים בפה, מעבירים רוח ממנו אליה וממנה אליו. זה נקרא נשיקה בפה. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים נשיקה בפה. ישקני מנשיקות פיו. למה? מה זה אומר שאנחנו רוצים נשיקה בפה? אנחנו רוצים שהרוח העליון יחזור לתוכנו. תסתכלו מה אומר רשי שמה, שהבטיח לנו לגלות לנו צפונות התורה. יש הרבה, סודות, מלא. זה השקות, זה נשק. נשק אהבתו. בליבי בוערה. מיום פרדתו נפשי עליי מרה. אתם מכירים את זה?
מי
המשורר?
מי
המשורר? מי המשורר? רבי יצחק אבו חצירה. עליו השלום. זה צדיק וקדוש לרוחם.
מה אנחנו מעבירים לרוח?
מה אנחנו מעבירים? את כל התכונות שלך, של ההשפעה, של נתינה, של טוב. הקדוש
ברוך
הוא. מה?
הקדוש ברוך
הוא. בוודאי, יכולת לקבל ממנו. כלומר, ברגע שאתה כלי קיבול, מה היא צריכה לעשות אישה? לזוגיות. להפוך את כל מה שהיא, למה? לכלי קיבול לבעלה. עד שהיא מתבטלת, כאילו אין לה מציאות לפני עצמה. זה מעצבן את הנשים המודרניות. אבל זה מה שכתוב בתורה. אם היא נותנת את כל כולה לבעלה, כספה, גופה, ממונה, תכונותיה, הכל, כן? עד שהיא כאילו לא קיימת, עד כדי כך שקוראים לו, והיא יודעת שמדברים עליה, אז היא הופכת להיות אישה יראת השם, היא תתעלם. ואנחנו צריכים להיות אותה צורה של אישה ביחס לקדוש ברוך הוא. אבל אם אני, כן, אישה מודרנית, ואני אומרת לקדוש ברוך הוא, מה אני צריכה אותך? זה אותו דבר, כן? רק לתרגם את הדברים. אני משתדרת לבד בעולם הזה. מה אני צריכה אותך? חז ושלום, אז הוא אומר, אפשר, בוא נראה. תתחדרי לבד. כשם שאנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו, ואנחנו מרגישים אחד איתו, לא בגלל הפחד, אלא בגלל ההפנמה של הרעיון האמיתי, הרי כולנו נשים ביחס אליו. כולנו אישה אחת גדולה ביחס אליו. את האישה הזאת צריך לפתח, לשכלל, שתהיה אישה יראת השם. ולכן, שיהיה הבדל בין האור והטוב ובין החושך והרע. הוא מפרש, ויקרא אלוהים לאור יום, ודה ישראל. ומי זה היום הזה? אומר הזוהר, זה ישראל. ישראל נקרא יום. זה שנאמר על ישראל, שאז יהיו כולם טובים לגמרי מצד החסד שהוא בחינת אור יום. אור ויום. זאת אומרת שעם ישראל יהפוך להיות עם של בכללות עכשיו, אני לא מדבר על פרטים בישראל, האומה, להפוך להיות חסידה. כלומר, אנחנו נהיה בעצם הגורם הראשון לכניסה של הגימל ראשונות בגימל, בזין תחתונות. כי הרי מה הספירה הראשונה? חסד. אז עם ישראל יהפוך להיות חסד. ביחס לכל האומה. לא, הוא יהפוך, זאת אומרת, הוא יגלה. הוא יגלה את מה שהוא, את הפונקציה שיש לו לעשות בעולם.
אז כרגע, כשבכל
אנחנו נמצאים ביסוד, זה אותו דבר, גם זה יסוד של מדרגה יותר עליונה. זה אותו דבר. מה זה היסוד? מה זה החסד? זה כמו מלכות של בינה. ושלטנותיהון יהה לזימנה דפורקנה, שממשלתם, כלומר, הממשלה של ישראל בעולם, כלומר, אנחנו נמשול על העולם, ומושל בגויים, מתי זה יהיה? לזמן הגאולה. עכשיו, מה זה שנמשול על האומות? אני לא מדבר על כאילו להכריח אותם לעשות דברים, וזה כמו איזה מלך... אנחנו נהפוך להיות בעצם מורה דרך. שמעבירים חסדים. כלומר, אנחנו נראה לעולם שאנחנו אומה של חסדים. והם יתכחשו, כן, כל הזמן ילכו לראות מלא מלא אנשים שהם רשעים, סביבנו, ולאט לאט הם יתחילו להבין שעם ישראל הוא באמת באמת מתנהל ככה, למרות כל השינויים שיש בעולם. זה מעצבן, כן?
מחבל מגיע, ואנחנו גם בסופו של דבר מגינים.
נכון, והולכים לרפא אותו גם שהוא יתבלבל קצת, ולא עשה את הפיגוע כמו שצריך, אנחנו מרפאים אותו. כן, נותנים לו קצת רפואה, ומוציאים אפילו ישראלים יהודים מחדר בית חולים, הם נמצאים במסדרון, והוא לבד בתוך החדר, עם הבטחה. בינתיים זה דבילי, נכון? הצורה היא דבילית. כן, אבל זה, גם זה יעבור.
יכול להיות שזה בעצר אולי.
כן, נכון, אפשר לומר שזה בעצר. טוב, שממשלתם תהיה לזמן הגאולה, כי אז תתגלה גדולתם ומעלתם של ישראל. כלומר, כולם יכירו במעלה הזאת. הם מכירים בזה, גם עכשיו, זה עכשיו אנחנו בגאולה, בגלל זה אני אומר. רק הם לא אומרים את זה בפה מלא, זה מעצבן מאוד. זה ילד כזה חנון שכל הזמן מעצבן, כל הזמן טוב, אי אפשר למצוא לו איזה נקודה רעה. אז אתה כל הזמן מנסה ללכלך אותו. נכון? ככה, יש תמיד איזה ילד כזה בכיתה. אז אנחנו בכיתה העולמית, החנונים, מעצבנים, עם משקפיים כאלה, כן? תאובים, כמו שקוראים לזה בלשון צבאית. טוב, ורשיעיה, ישתערון בחשוכה, והרשעים יישארו בחושך. לפי שהם מבחינת הרע, לכן יהיה חלקם בקליפות הרעות. כלומר, זה יהיה ברור לכל, שכל מה שיהיה רק פיגוע, פגע, זה יבוא מהם. זה יהפוך להיות יותר ויותר ברור. אין דבר ספק.
הנה השבוע,
הנה זה. השבוע. זה חידוש, רק השבוע. טוב, עדה הוא בכתיב, זה שכתוב, ולחושך קרה לילה. עכשיו, מה קורה ללילה הזה? אין לו הספק. הרי יש פסוק אחר, נכון?
כתם לחושך.
כתם לחושך. נכון? זה יהיה? יהיה לזה סוף. אל תדאגו. לכן, זה שכתוב ולחושך קרה לילה, הרשעים שהמשיכו עליהם את חשבות הקליפות, הם יישארו בחושך כעין הלילה. כלומר, הם יהיו אנשים שהם עבודים. מה צריך לעשות? להעיר. ואז יש פסוק אחר. לילה? כיום יאיר. נכון? כחשיכה כאורה. מה זה אומר? שעם ישראל יאיר לכל העולם, גם לאלה שהיו בחושך הזה. במילים אחרות, מה התיקון? להחזיר את האור שחסר באותם מקומות. כלומר, האנשים האלה, הדמויות האלה, אם אפשר לקרוא לזה אנשים, הם חסרות אור. נכון, הם חיים על המוות, על הכל חללים, כן? הם אוכלים אפילו חלל.
לתקן אותו.
מה? אתה לא צריך לבטל, אתה צריך להעיר אותו, צריך להשפיע עליו אור.
ואז החושך ייעלם.
נכון, זה נקרא שהוא בילה, המוות לנצח. הוא נגלה באור. בסדר. איך אתה יכול לבטל חושך?
אתה
אמרת לבטל. אני רק משתמש במונחים שלך.
אמרתי שאם אני מאיר את החושך, אני מבטל אותו, הוא נעלם.
אתה לא מבטל אותו, אתה פשוט מחזיר את המציאות. הרי מה זה חושך? היעדר. זה רק היעדר. אין מציאות של חושך. יש מציאות של חושך? אני אומר לך עכשיו, תעשה לי חושך. מה אתה עושה?
לוקח את האור.
אתה מחבא את האור, נכון? אז מה עשית בעצם? מאיפה נולד החושך? מאיפה נולד החושך? מחיסרון של אור, אין חושך אמיתי. אז איך אתה מתקן את המצב הזה? כלומר, המצב האמיתי של המציאות זה שהכל? אור. אז למה קורה שיש עכשיו חושך בכל מיני מקומות? בגלל שלא ידעת להעיר. אז המקום הזה נשאר חשוב. אז אומרים לך, אתה רוצה לתקן את המצב? תעיר. אם אתה רואה אדם חשוך, מה זה אדם חשוך? אדם דיכאוני, אדם לא בסדר, לא טוב לו. מה אני צריך לעשות לו? להכניס באורות. אז אני אומר לו, תשמע, אתה טוב מאוד, אתה אדם חכם, אתה אדם אלוף, אתה אין כמוך. אני אוהב אותך, יש לך מלא תכונות טובות, כל מה שאתה עושה זה טוב, אני בוטח בך. אף אחד לא אמר לי את זה, כל החיים שלי אמרו לי שאני דפוק. פתאום הוא מתחיל להיות בן אדם טוב, לבד. זה לא שהוא הפכת אותו לטוב, החזרת אותו למקום הנכון. פשוט סגרו אותו. בדרך כלל זה ההורים. שגורמים את הנזק הזה. לילדים. וצריך לתקן, אז אפשר לתקן. וממשיך ואומר, ויתמר בימינה, לא רק ההורים, כן? אני מגזים, כן? אבל הרבה, חלק גדול. הוא ממשיך ואומר, ויתמר בימינה, הוא סמלה, ונאמר בחסד שבימין ובגבורה שבשמאל, שלא יהיו עוד נפרדים זה מזה. אז איך אמרתי לכם את זה מקודם? שכל... מדרגה תהיה כלולה מכל המדרגות. בסדר? מלאה בהכל. אלא, ויהי ערב ויהי בוקר, תשימו למה הוא עושה, יום אחד. מה הוא מלמד אותנו? שהערב והבוקר שייכים לאחדות אחת. למה זה חשוב, הפסוק הזה? נו, למה? קודם כל, הוא מלמד אותנו. שלא לעשות הפרדה, אבל כן לדעת להבדיל, ושבדרך כלל, במציאות שלנו, במה זה מתחיל? בחושך. לא כתוב ויהי אור ויהי חושך יום אחד. כתוב ויהי ערב ויהי בוקר. כלומר, בהתחלה זה ערב, אחרי זה הופך להיות מואר. כלומר, כל מנגנון שאתה תתחיל במציאות שלך, יהיה לך קשה בהתחלה. לא תבין לאן הולכים, ולאט לאט אתה תעשה בירורים, ואתה תדע לאן אתה מתקדם.
אני רואה באיזה הקשר ומופיע, אבל בדבר כתוב שלט נהר עליו נגו חשוב.
נכון, זה מה שאנחנו אומרים, כלומר, היום זה היום. אנחנו לא יכולים להבדיל, לראות אור, אלא מתוך החושך. זאת הבעיה שלנו. קשה לנו לראות אור באור. למשל, אתם מסתכלים עכשיו על ספרים, נכון? כולכם מסתכלים באותיות. כלומר, מה זה אותיות? איזה צבע זה?
חושך.
חושך, נכון? זה שחור. חייב שיהיה שחור אותיות. אסור לכתוב ספר תורה באותיות כתומות. הכל בשחור. למה? כי בעולם שלנו אנחנו לא מסוגלים לראות אור, אלא מתוך השחור. אז כשאתה קורא שחור, אתה פתאום מגלה סודות. אלף. אם היינו נורמליים, לא היינו צריכים בכלל טקסט. היינו צריכים לגלות את האור מתוך האור. אבל אנחנו לא מבינים מה זה אור מתוך אור. אז בעולם שלנו אנחנו רואים אור רק מתוך מה שצבוע בשחור. אם הייתי מסוגל, הייתי צריך לראות עכשיו נשמות, נכון? למה אני רואה רק אנשים שמלובשים בגוף? וגם הגוף שלהם מלובש בבגדים, והבגדים עם עוד בגדים, כמה שכבות. כי העיניים שלנו, אנחנו עדיין עיוורים, מגששים באפלה. אבל אדם שהוא סגין האור, אדם שיש לו ראייה פנימית, הוא לא רואה רק את האנשים שיושבים פה. הוא רואה את כל הנשמות שירדו ללמוד ביחד איתנו, שלא הספיקו ללמוד לפני שהם מתו. אז הקדוש ברוך הוא שולח אותם כי יש שיעור בתיקוני זוהר, כן, תיקון כף א' שהם בחיים לא למדו. אז כולם עכשיו חייבים לרדת לשיעור. ואלה שלא למדו לא יודע מה, הם הולכים עכשיו למקום אחר שלומדים בו. ככה זה עובד. אז כל החברים מקשיבים לכל איך, אתם יודעים כמה אנשים יש פה? אתם חושבים שאנחנו רק מי שאנחנו פה, שאתם רואים? פתחנו מלראות, אנחנו לא רואים כלום.
כל אחד שיורד ללמוד איתנו, יורד מתוך
בסביבה? בוודאי, בוודאי, הוא מבין שזה לטוב לו. למה? כי אם הוא לא משלים את הקטע הזה שהוא לא למד, אז הוא לא יכול לעלות מדרגה עליונה. אז יש פרוד בשמיים.
מוריי ורבותיי, כן? כל מי שלא למד, יהודים רחמנים, בני רחמנים, כן?
זה רק במקודות שלנו, זה לא ככה שם למעלה. כל מי שלא למד תיקוני זוהר, כן? יש עכשיו שיעור למטה, זהו.
אמרנו
שאושר
זה כישרון. זה אומר שהמציאות שלנו, העולם שלנו נברא על החיתרון וצריך להשלים אותו.
נכון.
זה הרי כתוב, והארץ הייתה תאו ובאו וחושר על פני תאום. זה התחיל...
לא, 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 לא. זה כבר פסוק שני.
כן.
אז אל תתחיל מהפסוק הזה, בבקשה. זה מה שעשו הגויים.
לא, זה הפסוק שמייחס לחושר ולאור.
לא, אבל זה בהתחלה, בראשית.
ברא אלוהים.
בראשית זה הכל אור, ברא אלוהים.
איך אני יודע את זה?
זה מה שאני אומר לך. אל תתחיל בפסוק השני.
לא, איך אני יודע שבאמת
זה הכל אור? בגלל שזה הבניין של הקבלה. כשהיה אור אין סוף ממלא כל המציאות. הרי איך הקדוש ברוך הוא...
עוד הפעם שהיה אין סוף...
אור אין סוף ממלא כל המציאות.
אוקיי.
לא יכול להיות מצב של חושך. זה מצב של שלמות. זה האמונה שלנו בבורא עולם. אם אנחנו לא מאמינים בבורא עולם, אז אנחנו מתחילים לקרוא את התורה מהפסוק השני.
אז בעצם זה אין סוף.
כמו שעושים אז, נוצרים.
שאז...
לכן הכל נגמר באפוקליסט.
זה בעצם אין סוף אור שיורד, ויש את הצמצום, ואז בגלל הצמצום, יש את
החושך. לא יורד, אין לו אלא לרדת. הוא בורא חלל.
אבל...
יוצר אור, הוא בורא חושך.
אז יש את החושך.
נכון. הוא בורא את החושך. הוא בורא את הרע. אם אפשר להגיד. נכון. מה זה יכול להיות? יש, לא יכול להיות. בטח שיש. זה הספר התורה של הלוחות הראשונים. בסדר? הלוחות הראשונים. לזה אנחנו חוזרים, זה נקרא עץ חיים. מה הבעיה שלנו היום? שאנחנו רק בהבדלה בין... בין מה? מה הבעיה שלנו היום? אנחנו עושים רק הבדלות בין... לא, בין טוב ורע. זאת הבעיה שלנו. היינו צריכים להיות במצב של... חיים. ירדנו למצב של טוב ורע. זה החטא של אדם הראשון. זה לא מצב נורמלי. אנחנו צריכים לעלות חזרה למדרגה שאין בה את המושגים האלה, טוב ורע. אין מושג כזה. גם לא טוב ולא רע, יש חיים. זה בכלל לא במושגים האלה. עם ישראל נשאר בתחינה הזאת, אבל בגלל שהוא מחובר לאומות העולם, אז הוא נפל למדרגה הזאת. נכון, נכון. ולכן צריך לעלות. עכשיו, איך חוזרים לעץ החיים? לומדים עץ חיים. זה זוהר. לא, אני לא שוחד. למה אריזל קרא לספר שלו עץ חיים? כי זה הזמן לחזור לגן. הרי נזרקנו מהגן, נכון? הקדוש ברוך הוא גירש את אדם הראשון מגן עדן, נכון? בשביל מה? כדי שהאדם הראשון יתאמץ לחזור אל הגן. וכשהוא יחזור אל הגן, אז זה גמר התיקון. אז אנחנו עכשיו חוזרים לגן. אלא, הוא חושב. אלא, ויהיה ערב, ויהיה בוקר, יום אחד, מפרש, דאי הוא ערב, דאי יצחק. אז מי זה הערב הזה? יצחק. כלומר, התכונות של הערב, של הערבוביה, ושל האור, של הבקרה, בוקר, זה תכונות שהתורה תגלה אותן דרך דמויות. כל פעם שאתם רואים יצחק בתורה, ועכשיו אנחנו נפגשים, זה הפרשות שאנחנו רואים את יצחק, תדעו שמדובר במקומות של צמצום, של גבורות. כי במילה יצחק יש את המילה קץ של החיים. זה יצחק, קץ חי. זה קיצוני. באמת? אז אתה צריך לדעת מה עושים עם הקץ חי הזה. מה זה אומר? אז מה אני צריך להכניס בבן אדם הזה, ביסוד הזה, בקוד הזה שנקרא יצחק? שוב פעם, לא ללכת לאיבוד ביצחק כסתם איזה בן אדם. זה קוד. בסדר, אז אני צריך לתת לו ה' של אברהם, אלה תולדות השמיים והארץ, בה' ברעם. אל תקרא באברהם, אלא בהי ברעם, אלא באברהם, זה אותו דבר. אז אני חייב להכניס את האבא אברהם לתוך קץ החי. כי אם לא, קץ חי, מה זה אומר? מוות, חז ושלום. אז אני חייב להחדיר חסדים בתוך יצחק. ואז אני מגלה את יעקב, שזה הבן השלישי, כלומר קוד אחר, קוד של איזון. ואז יעקב בעצמו, לא מספיק, הוא צריך לעלות במדרגה ולהפוך ישראל. אז הוא חייב להילחם כדי לעשות את העבודה הזאת. וכו' 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 וכו'. כלומר, זה התקדמות של דמות אחת שנקראת כל העולם, שמתקדמת וכל פעם יש לה שם אחר בתורה, קוד אחר. אז בהתחלה קראו לה אדם, עם חווה, ואז היא עוברת דרך שלבים, היא אוכלת קצת מהנחש, שולכת קצת לזה, כל העניין הזה, זה עניין של תיקונים, של בירורים. אז הדברים האלה לא מופיעים בגילוי, אבל כשאתה נכנס קצת לעניינים הפנימיים, אז אתה רואה? למשל, בפרשה שלנו, אברהם קונה חלקת אדמה, נכון? ובאיזשהו שלב כתוב, ויקום שדה עפרון. אתם ראיתם פעם שדה שפתאום קם? אומר, מלא עצבים, זה ויקום שדה עפרון. אז אומרים לנו חכמים בקבלה, ויקום שדה עפרון, זה עפרון. זאת אומרת, אני חייב לעשות עכשיו דירומים, כדי להחזיר קודש את מה שהיה שייך לעצב וכו' וכו' וכו', זה בלי סוף. אז מי שמבין את העניינים האלה שם בתוכן ולא סתם קורא סיפור, אז פתאום הוא קורא סיפור אחר ממה שבדרך כלל קוראים. טוב, בוא נמשיך. אז זה נקרא ערב זה יצחק שהוא בחינת הגבורה. חייב שיהיה ערב כזה, נכון? כי זאת התכונה של הבריאה. הבריאה, השלב הראשוני שלה, אחרי שהאין סוף הצטמצם, אז הוא גרם לחושף. אז זה נקרא יצחק. כל העולם שלנו, החלל של הצמצום, נקרא יצחק. בסדר? והקו שנכנס בתוך החלל נקרא אברהם. והשילוב בין שניהם נקרא יעקב. ובוקר זה אברהם. אז מה זה בוקר? אברהם תמיד רץ, נכון? אל הבוקר. כתוב, ואל הבקר רץ אברהם. מה זה ואל הבקר? אתם חושבים שהוא לא רץ אחרי פרות? מסכן, אברהם אבינו, מרים את השינה, רץ יחף נגד כל מיני... צריך לצאת מהסיפורים האלה, חז ושלום. זה דמיון של ילדים קטנים, צריך להיזהר מזה. אל הבקר רץ אברהם, אברהם רץ תמיד אל כיוון הבוקר, אל הבקרה. כן, קוראים לה רבקה, זה אותו דבר. אל הבוקר, אל הבקר, רבקה.
איך אני שואלה לגבי השלבים?
נכון, נכון, נכון. לכן לא מדלגים, אבל הוא, הקדוש ברוך הוא, הוא מדלג. כל דודי היא נזה במדלג על הארץ, מקפט על הגבר. הוא כן, אני לא, אני זה תהליך, אצלו זה דילוגים, הוא יודע. נכון, זה בגלל זה קצר. כבר אצלנו כשזה דילוג זה קצר, חז ושלום. כשאתה מבקר על הנגד, אז אתה בקצר. הפלוס נוגע במינוס, יש אור, כן? אבל שנייה אחת. אור גדול וחושך גדול. כן.
מלורת אחרי הבקר הוא לא מגיע...
נכון, נכון. לרוץ אחרי הבקר זה בעצם לשנות את רצונו. לרוץ זה נשון רצון, זה לא סתם לרוץ. כלומר, כשאתה רץ זה מראה שמשהו מושך אותך, נכון? בשביל מה אתה רץ בחיים? דרך אחרי מה אתה רץ? במילים אחרות, מה הרצון שלך? אז לרוץ זה רצון. אם אין לו רצון, הוא לא רץ. איך קוראים לאלה שרצים כל היום? שרת. שרת. כל הזמן רצים. בסדר? חנה, זה עברית. הם רצים כל הזמן. יוק כל הזמן רץ. כשמסתכל עליך ככה, רפ רפ. לא, הוא רץ. הוא לא מתהלך. הם כל הזמן רצים. כן? למה? כי יש להם מנוע פנימי שאומר להם תתקדם. כן. אז הוא רץ אחרי הבקר. גם בקר. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. בסדר? איך הוא מתקדם? יש לו מלאך שאומר לו, זוק, הלוך. נכון. אז ההתקדמות שלו היא התקדמות יחסית רק לאוכל שלו. כלומר, למנגנון הבסיסי שלו. לחיים הבסיסיים שלו. אנחנו צריכים להתקדם בצורה של אבולוציה יותר גדולה. נכון. את צודקת. לכן הזוק נקרא עשיו. למה? כי הוא לא מתקדם, הוא עשוי. יעקב כל הזמן עוקב אחרי המציאות. באוזימנה, באותו זמן שהתבררו ויתוקנו העולמות, אז מה דהבת נשמתה מהדקה בין רגלים? כן, מה שהייתה הנשמה שהיא המלכות מהודקת בין הרגליים, רוצה לומר שהייתה נקודה תחת היסוד, הדאו דכתיב זה שכתוב, כן, ברות, המואביה, שהייתה בחינת המלכות, ותגל מרגלותיו ותשכב, ותגל מרגלותיו ותשכב. כלומר, המלכות בשלב הראשוני של הופעתה היא בין הרגליים. למה? כי היא נמצאת באפרת היסוד. כלומר, היא דבוקה ליסוד, היא קשורה ליסוד. אז היא כאילו ברגליים של היסוד, ברגלי המיטה. בסדר? ההמשכיות שעדיין לא גלויה. אז רוץ, כן? עבור. אז אומרים לה, רוץ, אז היא צריכה להתקדם. לכן זה נקרא רוץ. בצרפתית זה פרח, או שורשים, באנגלית. נכון? רוץ. זאת אומרת שיש כאן בניין להתקדם. לא סתם קוראים לה רוץ. כן, כי זה תורה. זאת להיות תורה. שרומזת, כן, חירות, זה אותו עניין. חירות זה קשור לרות. כלומר, החירות זה גמר התיקון. אז זה קשור לרות, כי זה הסבתא של מלך המשיח. לכן, ותשכב חרוסת. כן, זה אותו דבר, זה רות. בתוך החרוסת יש רות. שרומזת שירדה המלכות תחת היסוד, בהתחזרת לליבה, ובאותו הזמן תחזור המלכות למעלתה ולמקומה, כנגד הלב שבחזה של זעיר אנפין. כלומר, מתי המלכות מתחילה לעשות את פעולתה, שהיא הופכת מנקודה קטנה ומתחילה להתגדל. מה זה להתגדל? היא מבינה שהיא צריכה להשפיע. כל הזמן להתגדל זה להשפיע. עכשיו, איך היא תלמד להשפיע? היא חייבת להיות בקבלה. ממי היא מקבלת? מבעלה, מזעיר אנפין. מהיסוד שלו, ליסוד שלה. אבל כדי שהיסוד שלה יהיה בגובה היסוד שלו, מה היא צריכה להיות? היא... הראש שלה צריך להיות איפה? בחזה שלו. זה בדרך כלל היחס. אם היא מניחה את הראש שלה על החזה שלו, אז היסודות הם באותו גובה.
זאת אומרת, החלקים התחתונים הם באותו גובה,
נכון, החלק העליון... נכון, נכון, בערך, נכון, כן. מה זה אומר? זה מבחינה רעיונית, כן? אל תעשו לעצמכם ציור המעט.
לא.
בסדר? אז מבחינה רעיונית מה זה אומר? שהמלכות בעצם לומדת, מקבלת את התכונה של הנתינה שקיימת בזכר. אז היא לומדת ממנו איך להשפיע. ועובדה. היא יולדת. היא פשוט הופכת להיות בולטת כמוהו. מי בולט בהתחלה? הגבר, נכון? האיברים שלו בולטים. כשהיא הופכת להיות כמוהו, מה היא עושה? גם היא בולטת. כלומר, כל הבטן שלה זה כמו היסוד שלו. ואז היא בנתינה. אז היא הופכת להיות זכר ביחס לילדים. למרות שהיא אימא. וכו' וכו'. טוב. אז לכן, היא מדרגה ועולה ללב שלו. הלב שלו, מה זה הלב שבחזה? נתינה, השפעה. היא לומדת להשפיע. כלומר, הגבר צריך ללמד את אשתו השפעה. כי האישה ביסוד שלה, מה היא? קבלה. קשה לה. קשה לה. היא צריכה לשנות הרבה מדרגות בחיים שלה כדי להגיע למדרגה כזאת. אלא אם כן היא כבר למדה כשהייתה קטנה אצל הורים שכל הזמן משפיעים ונותנים ומזמינים. כן, אם אישה, למשל, לא גדלה במשפחה כזאת, אז קשה לה אפילו שהגבר אומר לה, הזמנתי מישהו מהבית כנסת, וואי, 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 סוף העולם. מה קרה?
לא
הודעת. לא הודעת, למה לא אמרת לי, למה זה, תפקיד. וכשאתה מסיים לאכול, יש אוכל לעוד שבועיים לגדול. אז בשביל מה? מה את פוחדת? מה? זה מנטליות. אז האישה צריכה להשתנות במדרגה הזאת ולהיות בעין רחבה, לא לפחד כשמביאים לאורחים. זה גם העבודה של הגבר. אז זה חינוך, זה הרבה דברים, כן? אבל פה אני מלמד בצורה גדולה. שהיא תהיה אז כעין ירושלים. אז ברגע שהיא גדלה, אז עד הלב, דאי היא כגוונה בירושלים. אז היא הופכת להיות ירושלים. כלומר, מה זה ירושלים? יראה בשלמות, זה נקרא ירושלם. כלומר, יש בה מידת היראה, חייבת להיות בגבולות, אבל יש לה גם מידת ההשלמה. כלומר, היא משלימה את עצמה, זה לא רק כלים ריקים, אלא כלים מלאים באור. זה נקרא ירושלים. זה רוצה לומר, כאין לאה, שמקומה למעלה, כלומר, מי זאת לאה? בינה. איך קוראים לה? ירושלים של מעלה. אז בינה זה ירושלים של מעלה, זה לאה. כן? שעומדת מהדעד זעירנפין עד החזה שבו. כלומר, אם אתה רוצה למקם אותה, היא מגיעה לאה בגלל שהיא...
עד הראש של האישה.
עד החזה, כלומר עד הראש של האישה, בדיוק. כל זה היא תופסת. כל מדרגה נכנסת קצת בשנייה. בסדר? אז כל זה נקרא לאה. כלומר, מה יש פה? הלב שלו והראש של האישה, נכון? כלומר, כשלאה הרגליים שלה פה, מתחיל הראש של רחל. בסדר? אתם איתי או לא? לאה ורחל זה מלכות אחת. בסדר? אוקיי. אנחנו חייבים גם את שתיהן. את רחל ואת לאה. כלומר, כשאתה מתחתן עם אישה, אתה מתחתן עם שתיים. בתוך אחת. שצריך לפתח את שתי התכונות שיש בה. אחת נקראת לאה ואחת נקראת רחל. ורק כששתיהן ביחד, אז זה ברכה. לכן מברכים, בכתובה ייתן השם אלוהים לך את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה. כן? כי זה מתחיל בעולם שלנו. עכשיו, מה שמעניין אותי יותר זה אשר בנו שתיהן, כתוב שם, ולא שתיהן. מה זה טעו?
בהשפעה.
יפה, שהם פשוט גילו את מידת ההשפעה. בהאו זימנה, באותו הזמן נאמר, הלב רואה. למה הלב רואה? כי שם בלב מתגלות הערות היסודות דאבא ואימא. הרי לאה ואימא, נכון? ומולה יש אבא. אבא ואימא הם בתוך המדרגה של תפארת ומלכות, נכון? עד לפה אמרנו. כלומר, היסודות של אבא ואימא, איפה הם? בתפארת, פה. זאת אומרת, יש יסוד לאבא, דבוק ליסוד לאמא, הם נמצאים שם. אז לכן, הלב של הזכר, מי נמצא בלב שלי בעצם? היסוד של אבא ואמא שלי. עכשיו, מהלב הזה אני יכול לראות. זה כבר כמו עיניים, זה כמו עין פה. בסדר? זאת עין גדולה מאוד וחזקה מאוד, שאני רואה עם הלב, כלומר עם היסודות של השכינה שהייתה בי, אבא ואמא. כלומר, אפשר לראות עם הלב. נכון. אז הלב רואה, כי שם בלב מתגלות הערות, היסודות זה אבא ואמא, ומצד הערות, הלב רואה. כלומר, אני רואה באמת, מפה אני צריך לראות. גם כשאני מסתכל על משהו או על מישהו, אני לא צריך להסתפק בראייה הזאת, אלא בראייה הזאת. אפשר לראות עם הלב. זאת הבעיה, אנחנו חושבים שלא. אבל הזוהר מגלה לנו שנכון. מה? למשל, מה זה אומר? שאנחנו במצב של ראייה נכונה, אמיתית. כלומר, מתי אנחנו לא במצב של ראייה אמיתית? כשאנחנו עם עיניים פקוחות. אז לכן אומרים לנו, תעצום את העיניים, ואז תראה אחדות. שמע ישראל, אז עכשיו אני אומר אחד. כי העיניים שלי פקוחות, מה אני רואה? שתיים, מיליון, רק פרטים, 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 לא מבין כלום, מי נגד מי. אז אומרים לך, תעשום קצת העיניים, תגלה קצת אחדות, טוב, אל תבלבלו אותי עכשיו, כן? אז אתה עוצם את העיניים. ברגע שאתה עוצם את העיניים, מתגלה הראייה הפנימית שבלב. בסדר?
כאילו עם הגאולה.
נכון. הדאו דכתיב, וזה שכתוב, ולא ייכנס עוד מורך. מה זה לא ייכנס? מלשון כנף, מלשון כיסוי. כן, כנף פה זה כיסוי. תראו מה אומר הזוהר, לא יהיה עוד מחוסה בלבושים. המסירים את אור זירנפין ממלכות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהמורה לא יחסה יותר. הוא יתגלה. את מה הוא יגלה? הוא יוריד את הלבושים שלו. הוא יוריד את הפשט, הוא יתפשט. כן? כדי לגלות את האור הגנוז בזהירנטין, כן, למלכות. כלומר, המלכות תראה את מה שזהירנטין רוצה לתת לה, אבל מה היא מחכה שהוא ייתן לה? מהלב. שיראה אותה עם הלב שלו. במילים של היום, שיגיד לה שהוא אוהב אותה. שיזכיר לה שהוא אוהב אותה, שהיא חשובה לו.
מי זה המורה?
תלוי, בכל מצב. אתה ואשתך, אתה המורה והיא התלמיד. אז היא מחכה שתגיד לה כל הזמן שאתה אוהב אותה, שהיא חשובה לך. אלא והיו עיניך רואות את מוריך. זאת אומרת, היא רוצה שתראה את המציאות עם הלב, לא רק עם העיניים. אז והיו עיניך רואות את מוריך. איך אתה יכול לראות את מוריך? עכשיו, ביחס אלינו כולנו, זה קודש הברוך הוא כמובן. זה המורה שלנו. כן? אז למה זה מורך ברבים? יש לנו כמה מורים. שניים. הזכר והנקבה. העליונים. כלומר, זה אירנפין ומלכות זה המורים שלנו. איפה אנחנו נמצאים פה? מתחת. אז יש לנו שני מורים. מורה ומורה. לכן, והיו עיניך רואות את מוריך ברבים. שזון, הנה, זכר ונקבה, יעמדו פנים בפנים, והנוקבה תקבל הערת אור פניו. אז אתה תראה את המורה הזכר דרך המורה הנקבה. מי זאת המורה הנקבה? כנסת ישראל. כלומר, תלמד תורה שהיא קשורה לכלל ישראל, בארץ ישראל. זאת התורה של הרב קוק שאתה צריך ללמוד, תורת הזוהר. אם אתה לא תלמד תורה כזאת, אתה תלמד תורה שהיא במלכות, כלומר, ארבע עמות של הלכה, בלבד. אתה לא תבין את השורש היסודי אף. פעם בשום שיעור אתה לא תשמע את המושג כלל ישראל, עם ישראל, לא. רק הלכות, 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 הלכות בעניין הפרטי. אין לך קשר למנגנון הגדול, הכללי הזה, הכולל הזה. אתה מעבד, חבל. זה לא שהמדרגה ההלכתית היא לא טובה. היא מצוינת, אבל היא חייבת להיות מלאה בעין של הלב. אם לא, זה הופך להיות יבש מאוד. מה זה התורה הזאת? חוקים יבשים כאלה, תעשה, לא תעשה, סור, מוכר, קשר, תמה, מה? זהו, זה התורה. חוקים, 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 חוקים. לא? זה הרבה יותר מזה. אז אתה מבין את השילוב והתורה שלך הופכת להיות את חיים, זה מרווה את סימאונך. לכן כתוב שבדור האחרון יהיו צנאים. לא ללחם ולא למים. יהיו רעבים וצנאים. לא רעבים ללחם ולא צנאים למים, אלא דבר השם. לא מה שלמדת על עכשיו בלבד, אלא דבר השם. מה זה דבר? מלכות. מה זה השם? זירנטי. כלומר, אתה רוצה לשמוע תורה שהיא זיווג בין זירנטי למלכות, שנקראת דבר השם.
מה
אתה עושה
לך אחר עכשיו?
לגלות. לגלות. את כל מה שקרה פה. לא ייכנס עוד מורך. זה אותו עניין. זאת אומרת, אם דוד המלך מגלה לנו שאנחנו צריכים להתפלל גל עיניי ואביך נפלאות מתורתך, מה זה אומר בפירוש? שאני עכשיו מגלה, אני מסיר את המסכים שהבילו ביני לבין המורים שלי. והמורים שלי שוב פעם זה כנסת ישראל ומלכות. כלומר, כל מה שאני צריך ללמוד זה תמיד מהזיווג הזה. עכשיו, פה הבנו שהזיווג הזה הוא לא מתחיל מהם. יש זיווג עליון של אבא ואמא שנמצא בתוכם, אז אני עכשיו מגלה שיש ראייה בלב, אז הראייה שלי הופכת להיות פנימית, יסודית, אוהבת, מרכזית, כי הלב הוא המרכז, כללית, ולכן אז אני מגלה את הכל במלכות רחל. נכון, הביטה זה ממעלה למטה. אתם זוכרים, נכון? הבטה זה תמיד ממעלה למטה. יפה שהזכרת. ואמר עוד, כי הלב שומע, עכשיו תשימו לב, לפני הרגע הוא אמר שהוא רואה, ועכשיו הוא גם שומע, כי מי שיש לו ראייה, יש לו גם שמיעה. כלומר, זה צריך ללכת ביחד. כי מה זה ראייה? זה חוכמה. ומה זה שמיעה? בינה. אז מי שיש לו חוכמה, חייב שתהיה לו בינה. זה שתי מדרגות שאף פעם אסור להפריד ביניהן. אז גם הלב הוא שומע, לכן הוא גם בינה. לפני רגע הוא היה חוכמה.
אז בעצם רחל הייתה מתוך הזיווג או...
רחל היא חלק תחתון של לאה.
אבל היא מבינה שהיא הייתה
בכל רחל היא קו אמצעי. אבל היא נוטה לשמאל, מלכות. בסדר? אז היא תמיד מקבלת מהתכונות העליונות. במילים אחרות, אי אפשר להתחתן עם רחל בלי למצוא את לאה. עכשיו תראו איך זה עובר בסיפור התורני הפשוט. יעקב חושב שהוא עם רחל, והוא מתעורר בבוקר, ומי יש לו לידו? לאה. מה זה הבלגן הזה? זה נראה לא יפה בסיפור, כן? אבל עכשיו אנחנו מבינים. מה אתה רוצה לעשות עם רחל?
שילה.
אתה לא יכול לעשות איתה כלום, אתה חייב להביא את ירושלים של מעלה לתוך ירושלים של מטה. אז הזיווג הראשון חייב להיות עם לאה. לכן אתה רואה שהיא לאה, והיא בבוקר והנה היא לאה. זה לא שהוא כאילו נבהל, בפשק יתר דו. חקעתם לי אישה אחרת, מה זה הדבר הזה? דרך אגב, הן תאומות. הן כל כך דומות שהוא בכלל לא יכול לזהות. בוודאי, לאה ורחל, זה מלכות אחת. אז הן דומות, הן תאומות, הן כמו תאומות. אחת כמו השנייה. בסדר? אז מה זה אחת כמו השנייה? זה בעצם אחת בתוך השנייה. למשל, העת הזה. כן? החיצוניות שלו והדיו זה רחל. אבל כל המיץ שיש בפנים, הנוזל זה לאה. עכשיו, אני לא מפריד ביניהם, זה מערכת אחת, אני כותב עם שתיהם. זה בדיוק העניין. כלומר, מה קרה ליעקב? הוא ראה את הסוד כשהוא קם בבוקר, הוא ראה את הסוד, הוא ראה את לאה. הוא כבר לא ראה את המציאות התחתונה רק בפשט, רק את הלבושים.
לפני זה הוא לא ראה?
לא. זה הבניין. מה זה הוא לא ראה? כל זה לימוד, כדי שאנחנו נלמד מה עושים. במילים אחרות, אם אני רוצה לתרגם את זה לדברים פשוטים, מה שאומר המערל, שצריך קודם כל ללמוד את הסוד. ככה כתוב בסידור של המערל נפרד. מי שמבין סוד, יבין דרש, אחרי זה הוא יבין את הרמזים, אחרי זה כשהוא ילמד את הפשט, הוא יבין בדיוק מה כתוב.
אני לא מבין כבר בדור הזה.
נכון, זה הפוך, בדיוק הפוך. כי כשאתה קורא היום פשט לתורה, אתה חושב שאתה קורא פשט, נכון? זה לא נכון, אתה לא מבין כלום ממה שאתה קורא. סתם, אתה סתם לא הבנת בכלל. כדי להבין את הפשט, אתה חייב להבין את הסוד. אתם רואים איך יבטו לנו את המוח?
לא, מה זה יבטו? ככה אנחנו מתפתחים.
זה לא נכון, זה לא נכון. זה פשוט מאוד, אתה חושב שאתה מתפתח.
איך אני יכול לילד בכיתה א' או לאדם...
אז תתפלא ש...
הבחנות נמוכות.
אז תתפלא שהם מבינים עוד יותר. אז תתפלא שהם מבינים הרבה יותר עמוק, כי אתה מלמד אותם פשוט לראות בראייה אחרת. והדור הזה מוכן. לפני 200, 400, 500, 600 שנה, אולי לא, היום.
אתה אומר שאם הייתי שומע את השיעור הזה אצל המורי בגיל 4, הייתי מבין אותו הרבה יותר מאשר עכשיו.
בוודאי. אתה יודע כמה אנחנו צריכים לעשות תיקונים עכשיו? שיש לי אנשים ותלמידים ובני 70 שחושבים שהקדוש ברוך הוא זה בובה שיושבת בשמיים, כי הם למדו ככה כשהם היו קטנים, עכשיו אני צריך להפוך להם את כל העולם. אתה יודע איזה מהפכה? קורית כל יום במרכז הרב ובמכון מאיר. אני מלמד תלמידים שבאים מחול עם תורה אחרת. אתה יודע איזה מהפכה יש להם בראש בשיעורים הראשונים? תקשיב, תכנסו לאינטרנט, תסתכלו, זה הכל מצולם, אבל אתם לא תבינו, זה בצרפתית. אתה לא מבין איזה שאלות יש להם, אני צריך להחזור ולהסביר ולחזור ולהסביר, הם לא מבינים מה זה אומר. כי הם למדו שתורה זה דרך חיים. הם עוד יהודים. זה התורה. כלומר, אתה עושה 1, 2, 3 ואתה יהודי. הרסו להם את המוח, מסכנים. אז אתה צריך לבנות מחדש. אז למדתי את זה מורי ורבי, הרב סוקרמן. איך אתה קורא לזה שופל? הרב סוקרמן זה שופל. הוא בא שיעור ראשון, הורס את הכל. למתים. נשבע לכם, אתם הולכים לסמינר, הוא נוסע לסמינר, לפעמים אני איתו בסמינר בחול, ערב שבת מתחיל השיעור הראשון, כולם הולכים לישון בביטאון. נשבע לכם. כל הלילה בוכים, אנשים בוכים, וזה בכל החדרים, זה לא סתם, באמת. בבוקר אתה רואה אותם כולם ככה בארוחת בוקר, כאלה כולם מעפיבים כאלה, הולכים לתפילה ילשים וזה. שיעור שני, מתחיל קצת לבנות אותם. אז אתה רואה קצת חיוכים, מתחילים לאט לאט, אחרי זה בארוחה, עוד פעם קצת ממשיכים, עד שבמוצאי שבת כבר לא יכולים לזוז, רוצים להישאר כל החיים שהם שם. אבל הוא חייב להכריז. הוא לא בונה על משהו שהיה רע או עקום. שופל. כן. אבל זה קטסטרופה מבחינת האנשים, זה חרב עולמם. אני ראיתי אנשים, הלכתי להיות איתם בלילה, והאישה ככה. שעבר לה את הכל. מלא. טוב. זה ברוסית, כן? מלא. טוב. אז הלב עכשיו גם שומע. ודאית חזר עבודה וקרובית לבהמה הקדישה, שבכוח הערה זו תחזור עבודת הקורבנות שהם תיקון המלכות. ויחזרו הקרובים עם הארון, שהם סוד נצח והוד ואימה. אז הקרובים, כן, נכסים, זה כמו נצח והוד של אימה, עם הארון, זה היסוד. אז נכסים על היסוד, כמו כפורת, כן, נכסים. בלבושים על המדרגה הזאת. לכן זה חזרה של העבודה. כלומר, מה זה כל הקרובי, מה זה כל העניין הזה בעצם? זה חזרה לאן? לגן עדן. מה יש בכניסה של גן עדן?
הקרובים.
הנה, הקרובים הם בכניסה של גן עדן. הנה, מה הם עושים שם? יש להם חרב, נכון? מתהפכת. מה זה חרב מתהפכת? מה זה נינג'ה? שלא תיכנס. כן, דונטלו. נו, אז מה? זה משהו אחר, זה כיסא דרקיע.
זה כמו הראייה שבאה פתוחה במוח. זה צריך להחזיר להם לקדמותו.
החרב, איזה צורה יש לה? קו, קו, יושר, יושר, נכון? מה הפך להיות היושר? חרב המתהפכת, כשאתה עושה חרב מתהפכת, בעצם זה הפך להיות עיגול. כלומר, היושר הפך להיות בעולם של עיגולים. כשאתה חוזר לגן עדן, מה קורה? היושר חוזר לישרות, לקו. אז בינתיים זה חרב שמתהפכת לעיגול. כלומר, תסובב את זה מהר, מה אתה תראה? עיגול. אתה צריך לחזור ליושר. בסדר? זה רעיון מאוד מאוד פתימי. טוב.
אז כשאנחנו נועדים, אנחנו ביושר, אחר כך אנחנו...
לא, בהפך. בהתחלה את עיגול בתוך הבטן. כן. את נולדת. אתה עדיין, את ביושר ביחס לעיגול הזה, אבל אתה עדיין בעיגול ביחס ליושר הבא. ולאט לאט את מתיישרת בחיים שלה. ואת הופכת להיות בעצם אישה ישרה. דמות ישרה. ואת חוזרת אחרי 120 שנה לעיגול אחד גדול. ושם את ממשיכה את התהליך וכו' וכו'. כל הזמן אנחנו יוצאים מבטן לבטן. עוברים מבטן לבטן. אנחנו תמיד במי שפיר. כלומר, רק משתפרים.
אנחנו עוברים.
ותמיד יש לנו דולות. בכל קומה יש דולה אחרת. ואנחנו רק בוכים כל הזמן. מתלוננים, אני רעב, אני צמא, פיפי, כאלה, כאלה. כן. זה אותו דבר, בקטן או בגדול זה אותו דבר, לא השתנה כלום. פעם זה אמא, אני רוצה פיפי, ועכשיו אמא, אני רוצה מכונית, אמא, אני רוצה הבית, אמא, זה כסף, זה אותו דבר, זה אותו דבר, רק המילים שונות. וישמע את הכל מתדבר אליו מעל הכפורת, בין שני הקרובים. אז מה כתוב שמה? שהדיבור האלוהי, כלומר הנבואה, יוצאת מבין שני הקרובים. באמת? למה? כלומר, אם אתה רוצה לשמוע את דבר השם, מאיפה זה יצא לך? רק מהזיווג בין זכר לנקבה העליון. כלומר, מה שומע הנביא, מה שומע הצדיק, מה שומע, מאיפה אתה יכול לקבל חידוש בתורה? רק שהלימוד שלך הוא לשם מייחוד. כלומר, לפני שאתה לומד, אתה אומר לשם מייחוד. אז אם זה לשם מייחוד, בזמן השיעור, הזכר מכניס את הנקבה להיריון, ונולדים זה מיידי, כי זה בעולם שאין בו זמן. נולדים לך חידושים תוך כדי השיעור. וזה הילדים שנולדים. בסדר? אז אתה שומע דבר השם, זה נקרא לשמוע דבר השם. כלומר, דבר השם יכול לתת רק מהמתח בין הזכר לנקבה. באהבה הזו. בתשוקה הזו. רק משם אפשר לשמוע את כל השם. לכן, מתדבר, מה זה מתדבר? לתת לו מדבר. לא, וישמע את הכל, מתדבר, מה זה מתדבר? חסר תף, נכון? אם הייתי רוצה לכתוב את זה בעברית, הייתי חייב להוסיף תף, מתדבר. אבל התורה מורידה את התף בצורה כזאת, לשון הקודש, וזה מתדבר, אבל זה עם דגש. מה זה אומר בעברית? לא.
דיבר על יצאת.
למה, מה ההבדל בין מדבר למתדבר? לא.
מדבר זה הפועל.
מתפעלות.
מדבר זה...
כלומר, הוא מתדבר, כמו מתפעל. בדיוק. זה כל הזמן זה מהלך פנימי. זה לא, זה, כן? אז הוא מתדבר, גם אם תהיה שם, גם לא תהיה שם, זה לא משנה כלום. כל הזמן בהתהבות ודיבורים. כלומר, מי שמסוגל לשמוע, מה הוא שומע? את הקול הזה, כל הזמן, כי הקול הזה אף פעם לא מפסיק. מעל הכפורת, מבין שני הקרובים. תשימו לב, זה מאוד, זה משולש, נכון? אם זה מעל הכפורת, הכפורת זה פלטה. נכון? עליה יש כערון, מתחת, ומעל יש שני קרובים. אז הוא יוצא, הדיבור יוצא מפה, מהמשולש הזה. מה? מהמתח. אין זיווג אפילו. אפילו זה רק רוחה ברוחה כבר, אבל המתח הזה של האהבה זה כמו אלקטרומגנט שמוציא כוח. והכפורת הוא סוד לבוש היסוד. מה זה? נגמר השם. והכפורת הוא סוד לבוש היסוד של אמא מסתיים בחזה דזה אירנטים. אז הכפורת, מה זה הכפורת? זה השלב הזה. אתם רואים את הקו שכתבתי לכם פה? הנה הכפורת, זה הפלטה הזאת. בסדר? זה היסוד של אמא, מסתיים בחזה של זה. זה נקרא כפורת. למה זה נקרא כפורת? מה היא עושה? מחפרת. לכן יום הכיפורים זה בבינה, זה אמא. ומשם שמע משה את הכל. גם בכף וגם בקוף. כלומר, כל פעם שמשה שמע משהו, הוא שמע את זה מהמדרגה הזאת. כלומר, משה נמצא כל הזמן במדרגה הזאת, שהרי הוא נביא כל הזמן. הוא לא הולך לישון בלילה משה ומפסיק. זה לא שעות עבודה, כן? הוא קם בבוקר, הוא שם קסקט, עכשיו אני אהיה עכשיו משה. מתחיל. לא. עכשיו, משה סובל. ממה הוא סובל?
מהקצות של
המטה. יפה, מהפער בינו לבין בני האדם. אתם מבינים איזה טר יש למשה? הוא עולה במדרגות שחבל על הזמן. כלומר, הוא במדרגה שכשהוא אוחז במשהו, הוא מרגיש את הצד השני שזה הקדוש ברוך הוא תופס בצד השני. אתם לא מבינים, אנחנו לא מבינים בכלל על מה אנחנו מדברים בכלל. אנחנו התרגלנו, כן, משה מועיל. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל, לא מבינים מה זה. זה גדולה של בן אדם שמגיע למצב שהאלוהים אוכל בלוחות והוא אוכל בצד השני. איפה תבין דבר כזה בכלל? לא, אתה לא מבין בכלל מה זה אומר. עכשיו, בן אדם הזה יורד למטה, מה הוא רואה? עגלים. זה לא שהם עשו עגל, כולם יהיו עגלים. כן. כולם בעולם של הלכו לאיבוד, ומי ברשות הראשונה? אהרון, אח שלו, איזה אכזבה, הסכן. זה קטסטרופה, הפער הזה בין מה שהוא חווה למעלה לבין מה שהוא רואה למטה, זה פשוט פיצוץ, זה פיצוץ, הכל נשבר. נכון? אני אגיד לזה סבל. אחרי זה יש שם מלא מתים, אף אחד לא אומר עליהם קדיש בכלל, אף אחד לא סתם עליהם. למה? כי כולם בפניקה בגלל הכעס של משה עכשיו. גם אהרון בעצמו כבר לא יודע, גם גם כבר לא יודע מה לעשות. צריך לבקש סליחה ממשה. צריך לבקש סליחה ממשה על עצם זה שאנחנו היינו קטנים. כן, זה סבל נוראי.
אז הוא קיבל את זה בצורה יותר
מצטמצם. אז הכל מצטמצם, הכל מצטמק. ועכשיו צריך לחזור לתורה הראשונה. לומר סליחה למשה רבנו על מה שעשינו לו.
מה הוא קיבל את האנשים למטה היו ברמה שלו?
ודאי. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. זה התיקון של העולם. נכון, מה הוא מגלה לו, שזה לא קרה בפעם הזאת. נכון, כלומר ערב רב, כי אתם מעורבבים, ערב רב, יש לכם עירבוביה גדולה, אתם עורבבים שם למטה, אתם לא יודעים מה ימין ומה שמאל, מה למעלה ומה למטה. כמו שאתה בתוך גל, אתה כבר לא יודע איפה האדמה, איפה השמיים. הים בלבל אותך. אז אנחנו חייבים לחזור למדרגה הזאת, לבקש סליחה מהמציאות שהייתה שם, לבקש סליחה מהתלמידים שהיו לנו שם, כי אנחנו היינו שם. אנחנו התאנו את התלמידים שלנו שם. אנחנו חתנו למשה. אז אני מבקש סליחה ממשה רבנו, מבקש סליחה מהתלמידים שלי שלא ידעתי לנהל אותם, מבקש סליחה מהסיטואציה, מבקש סליחה מעצמי, לא רציתי לעשות את זה, מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, ומקווה שבתיקון הזה, בגלגול הזה, אנחנו נתקן את כל המעוות הזה. זה נקרא קולות הפנימיים של אמא. זה קולות שמתחילים. מי ששומע את הקולות האלה, זה קול עדין מאוד, אבל הוא מפחיד, למה? זה קול אמיתי של אמת. הוא מפוצץ הכל. שום דבר לא יכול לעמוד בפני האור הזה. זה אור אמיתי, אור של אמת כל כך צרופה, שכשאתה אומר אותה בפנים של מישהו, הוא מת. זאת הבושה שחשים אנשים בגיהנום. כשיגידו להם את האמת, אז הם יגידו, וואי, איפה הייתי? ביחס לאמת הזאת, איזה בושה, זה פיצוץ של האדם, חד ושלום. הוא מתפורר למיליארדים של חתיכות. רק מהדיבור האמיתי הזה, שהוא רואה שהאמת הזאת כל כך חודרת בו. אתם לא חווים את החוויה הזאת, אבל אתם מרגישים אותה עכשיו. אתם קצת מרגישים אותה עכשיו, וכבר אתם מרגישים קצת בושה, אבל אתם לא יודעים מה זה באמת. זה פשוט אללה יפתר, כן? שנמשכו בנצח ועוד הנקראים שני קרובים. וכן לעתיד לבוא תחזור הנבואה למשה ולנביאים, כלומר לכל עם ישראל, אנחנו בני נביאים. אז הנביאה כבר חוזרת, הנבואה כבר חוזרת היום. היום הנבואה מתחילה לחזור, כן, לאט לאט, בצורה של רוח הקודש בינתיים, אבל יש גם ממש מדרגות של חלומות מאוד מאוד חזקים של אנשים, של ילדים, של זקנים, של... כמו שניבא הנביא יואל, כן? נביא קטן בתורה, כן? קטן, כלומר, כמה פרקים אין כלום. אבל מדבר על חזרת הנבואה לעתיד לזה. והיום אנחנו מתחילים להרגיש את הנבואה הזאת. כן, הדברים מאוד מאוד חזקים, המסרים מאוד מאוד חזקים, ולאט לאט אנחנו חוזרים למעמד האמיתי שלנו.
זה מתבטא בשירים.
נכון. בשירים, באנשים ש...
אנשים כאלה, כותבים שירים כאלה, אפילו ב...
נכון, נכון. כי הם הופכים להיות מדרגה של נבואה. הם מקבלים מערכים גדולים. אז כאן, שזוהר העלה.
תודה רבה.